בחברה המון. שיעור מוצאי שבת קודש פורושת ויגרח, שף בשלה. שיעור מוקדש להצלחת כל עם ישראל, כל היהודים, כל קצרי תבל, השם ברוך הוא ישמרם, בכל נגע ומהלה. אמן כן יהי רצון. בספר ברכות, תפיות עמוד ראשון, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווהו, אפילו חרב חדו מנחת על סבורו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. נאמר הן יגדלני, לא אייחל. מובא מרבנו הארי זכרונו לברכה, כשיש חס ושלום דבר בעיר, אין יכול לשלוט רק באלו שיש להם פחד. אבל באלו שמתחזקים בליבם בביטחונם על השם, מתגברים על הפחד, אין שום דבר היכול לשלוט בהם. חס ושלום שיש דבר, המשך בלי נדע מסביר מה ההבדל בין דבר לבין מגפה. אבל במי זה שולט? אנשים שמפחדים. אנשים שמתחזקים בביטחון והקדוש ברוך הוא, לא ישלוט בהם כלום. היום בספר תורה נדם פרחה ויחיב את זה לשונה. לכן צריך גם כן להיזהר שלא להתיירא בשעת הדבר רחמנו לסלן מסמחמים וחיולתו, אלא להתפלל להשם והוא יענה. ורבנו דברי שער הכוונות, שבעצם המחלות המדבקות זה לא זה רק דבר טבעי, אלא שיש בזה גם קליפה, שזה שילוב, שיתוף פעולה בין הכוחות הטבעיים והרוחניים. כי המתיירא מלפניו הוא נותן לו כוח וגבורה להתגבר במג'פה ברמינן בעיר. פה קורא אומר מגפה, לפני כן כתוב דבר. אלא חביך עם עדרגה עד יעבור זועם. ויעסוק תמיד בתורה ומעשה הקטורת ויתבטל מתנו מעולמו. צריך להיזהר. לא לזלזל חס ושלום, כביכול הדבר לא נוגע אליו. אם לא נזהרים, זה בעצמו חס ושלום יכול להזיק. אבל לא צריך שזה, מזה, להיות מזה פחד. צריך להיות בביטחון, כמובן ביטחון זה דרגה לא פשוטה, לא יכול אדם סתם להגיד שהוא בוטח בהשם, ובעצם זה לא ביטחון אמיתי, ראה שבדברים אחרים הוא לא בוטח בהשם. אם הוא אכן הוא במדרגה כזאת, שהוא בוטח בהקדוש ברוך הוא, זה צריך להתבטא גם הרבה הרבה דברים אחרים. זה לא בא מתוך הרגל, שהוא תרגל, קשה לו עכשיו לעשות כל מיני שינויים בחיים. מה, אני לא דבר עם השני, תרחק ממנו, זה... יתרחק 400 אחד מהשני, אני הולך לבית הכנסת, יוצא לשוק, יוצא לרחוב, מתנהג כרגיל, זה רק פשוט הרגלים מתגברים עליו. אבל אם מדברים פה על אדם שבוטח בהשם, הכוונה היא שבלב שלו הוא לא פועד, אבל הוא נוקט את כל אמצעי הזהירות מה שצריך, ולא להתבהל ולא להתבלבל. עצם זה שהאדם יש לו דמיון שזה יזיק לו, זה... קצת כואב לו הראש, פתאום יש לו חום. הדמיון הזה בעצמו גורם לנזקים. הרי הגוף והנפש הולכים ביחד. אז מה שצריך זה להתחזק באמונה וביטחון. וכתוב בסוף, יעסוק תמיד בתורה. יעסוק תמיד בתורה ומעשה הקטורת. כבר הבנו מהזוהר הקדוש, העניין של הקטורת, אין דבר כמוהו שפתאום הקטורת, הפרשה בתנא רבנן, כל הבריתא שבגמרא, מה שאומרים את זה בתפילה, זה בזה סגולה גדולה. לבטל הקטורת זה משהו של שעושה הרבה ריח, אבל זה הריח הגשמי יש לו הכוח שלו הוא רוחני. כמו שאמרנו, זה הכל שני דברים הולכים בד בבד. אז בעזרת השם אנחנו עוד נחזור לנושא הזה, אבל קראתי מתוך הספר שומר אמונים מאמר הביטחון וההתחזקות, הוא פתח בפרק שני אני מנע עצמו מן הרחמים, והוא מביא את דברי רבנו הארי, וכיוון שהדבר העיקרי זה לעסוק תמיד בתורה, זה הסגולה הכי טובה להרחיק ממנו כל מרעין בישין, אז זה נפתח בדברי תורה, מה שמעניין הדיום, אנחנו בתחילת חודש ניסן. ואחר כך בעזרת השם נחזור לנושא הזה, עוד נרחיב ונדע. ישראל אנוי אלוהינו מלך העולם שאה הכל נהיה בדברו
אמן.
מסכת מגילה דף י"ד עמוד א', גמרא דנה מדוע לא אומרים בפורים הלל. בגמרא שלוש תירוצים על העניין הזה, שלושה אמוראים, שכל אחד אומר תירוץ אחר. לשון הגמרא ככה: מה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתות לחיים לכל שכן. יאחי הלל נמי נאמה. התקנה של מקרא מגילה שתקנו מרדכי ובדינו, אפילו שזה דבר שלא כתוב בתורה, הוסיפו מצווה מדרבנן, קל וחומר שהרי אומרים מעבדות לחירות שירה, זה או כמו לפי רש"י הכוונה שירת הים שאמרו בקריעת ים סוף, או לפי התורה ואין הכוונה היא להלל שאומרים בפסח. אז קל וחומר שביום פורים שצריכים לקבוע מקרא מגילה להלל ושבח את הקדוש ברוך הוא על שניצלנו ממיתה לחיים, הרי אפילו משעבוד לגאולה ביציאת מצרים אומרים שירה. אז קל וחומר בנס של שניצלנו מהמן ומהגזרה להשמיד להרוג ולאבד כל היהודים. אומרת הגמרא, אם כן הלל נמי נמה, אז למה קוראים רק את המגילה? למה לא אומרים הלל? למה אין הלל בפורים? לפי שאין, תירוץ ראשון, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. שאלת אמרה, יציאת מצרים, נס שבחוץ לארץ, איך אמרים שירה? איפה היה יציאת מצרים? היינו קריעת ים סוף, זה לא היה בארץ ישראל. אומרת אמרה תשובה, קטניו, אף שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארץ עולם השירה. שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארץ עולם השירה. נכון? זה היה יציאת מצרים, היה לפני שנכנסנו לארץ ישראל. אז עד אפשר לומר גם על החוץ לארץ. אבל אחרי שנכנסנו לארץ ישראל, אז לא כל הארצות יכולות לומר שירה, רק בארץ ישראל. אז אם נס נעשה בחוץ לארץ, אין הלל. זה התירוץ הראשון. רב נחמן אמר, גרי יועתו זו הלילה. הקריאה של המגילה זה נחשב הלל. מספרים בניסים ונפלאות שנעשו, זה נחשב הלל. רב הוא אמר, זו תשובה שלישית. בשלמה החם, הללו עבדי אדוני ולא עבדי פרעה. אלא האחור, הללו עבדי אדוני ולא עבדי אחשוורוש. וכתי עבדי אחשוורוש ענן. בשלמה ביציאת מצרים, ניצלנו מפרעה, ונהיינו משוחררים מכל וכל. אנחנו עבדי השם, לא כפופים לאף אדם. אבל בפורים, נכון שניצלנו ממוות לחיים. אבל מבחינת השעבוד, עדיין אנחנו בג'לות, עבדי אחשוורוש. איש לומר, הללו עבדי אדוני. כי אנחנו עדיין נמצאים תחת העול והשעבוד של אחשוורוש, אז זה לא מתאים לומר הלל. יקטיע עבדי אחשוורוש ענן. בין לרב ובין לרב נחמון, גשיו ואתם משנסו לארץ לא הוכשרו כל הארץ ולא משאירה. אז אם כן, מה יענו על זה? הרי מדברי משמע שכן אפשר לומר הלל רק בגלל הסיבות שהקריאתה זה הללה או הללה עבדי השם, אבל לא שייך, הרי לא מתאים שירצו אותם בשבילה. כמו ששאלו, חזרו לאחרון הראשון. סוברים רבא ורב נחמן? לא. נכון שכשנכנסים לארץ ישראל אי אפשר לומר שירה בארצות אחרות. אבל אחרי שגלינו, בסופו של דבר אנחנו בג'לות, אז אם כן כל הארצות יכולה לומר שירה, ואז אם כן יש מקום לומר הלל גם על נשים בחוץ לארץ, אבל הסיבה שלא אומרים, בגלל שאו לרב נחמן גריות זה הלל, או בגלל הלל הוא עבדי השם, ואנחנו יקטי עבדי אחשוורוש. זה שלוש התשובות שיש. אז תשובה אחת, את כל השאלות משעיין בגמרא יראה שלושה פירושים, יש שאלות על כל, יש מה לדון על כל אחד ואחד, אבל אף אחד לא הפריחו שום תשובה. אז לכאורה נשארנו עם שלוש תשובות לשאלה. או שעל הלל שבחוץ לארץ לא אומרים, או בגלל שקריאתה זה הללה, או בגלל הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה.
חנוכה מזה פעם?
חנוכה אומרים מלא. זה כל החגים אומרים מלא. פסח, שבועות, סוכות, חנוכה, חוץ מפורים.
זה נס מחוץ
לארץ. הנס שבחוץ לארץ, למה? חנוכה. חנוכה זה פה בארץ ישראל. חנוכה פה, חשמונאים, בית המקדש. כן, היוונים שזו פה בארץ. היוונים של השלטון של היוונים. וכל הנס של חנוכה זה בארץ ישראל. שאלה לסדר, אנחנו אומרים מג'רה, בסוף אומרים הלל. לפי התירוץ של רב נחמן, שהקריאה זה הלל. דהיינו, כמו שאנחנו קוראים, אתם קוראים מגילת אסתר. אז לא צריך עוד הלל. שאלה, למה בליל לסדר? אנחנו אומרים מג'רה, בשביל את הכל ברוך הוא על כל הניסים הנפלאות שעשה עמנו במצרים, 10 מכות, עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' וכו'. וגם אומרים הלל. כמה שגרי אותו זה הללה. תגיד הג'ודה זה הללה. שהג'ודה זה הללה. זה הלל. למה צריך חוץ מהגדה לומר גם הלל? זה כמו לכאורה, אותה שובה, אותה לפי דבריו, אין מקום לאמירת הלל בליל פסח, אחרי שכבר אנחנו אומרים את ההגדה. זו שאלה שצריכים לעמוד עליה בעזרת השם. אבל לפני זה צריכים לדעת באמת מאיזה תירוץ הוא עיקרי. יש פה שלוש תירוצים. ואיזה תירוץ יותר עיקר, זה יכול להיות בהחלט נפקא מינה. המאירי סובר שהתירוץ העיקרי זה התירוץ של רב נחמן. שהקריאה זה הלל, והוא מוצא מזה דין ממש חדש, שאין לזה שום מקור. אבל הוא אומר שזה פועל יוצא. אם אתה אומר לי שהקריאה זה הלל, אז מה, זה אדם שלא קורא את המגילה. אין לו מגילה. נמצא במקום שיש לו מגילה רק פסולה, אין לו איפה ללכת. נמצא במקום בודד, במקום סגור, אין לו אפשרות לקרוא את המגילה. טוב, אז אם כן, המגילה אתה לא יכול. המגילה שלך פסולה. תקרא הלל. כי צריך להיות הלל. כל הסיבה היא בגלל שיש מגילה, אבל אין לי מגילה. הוא אומר, המאיר תקרא הלל. חידוש עצום. אבל זה רק עליבה, זה רב, לפי הרב נחמן, לפי התירוץ הזה. מערי תבעי צעים, גם כן מביא את העיקר, כפי הדעה הזאת, זה קופסא מחי עמוד א', אין גורם הלל, שחרית פורים, אין גורם הלל, לפי שקריאת המגילה, זוהי הללה. יש אומרים, למי שאין אומרים שירו על נסה נעצור בחוסו לאורס. זה הביא את זה כדבר תפל. יש אומרים. אבל התשובה העיקרית זה שהקריאת המגילה זה הלל. את התירוץ שקטיע עבדי החשבירה שנהג, בכלל הוא לא הביא. אולי יש אפשר להבין מהגמרא שהתירוץ הזה הוא לא עיקר, כי זה לא נאמר ולפי הגרסה של הראשונים, בפרט הריף ככה גורס, זה לא נאמר בתורת תשובה, זה נאמר בתורת תפגפתא. הריף, יש לו גרסה אחרת קצת פה בגמרא. נפגיף לרבא. רב נחמן אמר גריותו זה היה לילה. נפגיף לרבא, מדמה. יש למה אתם על עבדי אדנה ולא עבדי פרו. אחו מה נאמר? על עבדי אדנה ולא עבדי חשבי ראש. כתה עבדי חשבי ראשונה. זה נאמר בתורת התקפתה. זה לא נאמר בתורת דעה. ויש כלל שהמארץ סובר בספר זבח תודה, סימון טול, שקשור בגמרא, מתגיף לה, אין מסמוך על זה. זה רק נאמר בתורת התקפתה, לא בתורת שזה מסקנה, ואלא אם כן כתוב מתגף לך. אם כתוב מתגף לך, אני מתווכח עם מישהו, שאלתי אותך, לא ענית לי, אז אם כן, אין לך תשובה. אבל כתוב מתגף לך, זה פירושו שהוא תמה, מתפלא על עצמו, אבל זה לא מסקנה. ככה המארז כותב, לגבי, יש עריכות פה גדולה, איזו סוגיה בלכות רפות, של הסרקות של הרע, סימון טוב, סעיף קטן פחת, וזה בתודה במדורה שלנו, זה דף עין ראשי. צריך לדעת מה ישיב רבנו להתגפתו את הרב אשי, זה גם אמר, היי נגיב, תראה, פה, בכל, יש פה פלפול שלם. הוא אומר ככה, הוא אומר, מדויק לשון הגמרא, מתגף לה הרב אשי, לא כתוב מתגף לה. הוא היה מתקף את מרזות רע, אז למה שתקת? אין לך תשובה. מכוח הקושיה שתקת. אבל כאן מתגף לה, הוא לא מקשה לשום אדם, רק לעצמו, הוא היה תומע לעצמו, אני יודע שזה אמת מה שאתה אומר, אבל אני מתפלא, מה הסיבה? כמו שכתב אמרי חלי בספר קראתות, שירה בברות יצחק, פה דנו בזה. אמנם, פה זה לא חייב להיות, פה זה לא כל כך פשוט. אולי פה המתקף לה זה כן יכול להיות עיקרי, בגלל שהריף, לפי גרסתו, זה לא רק פה, אלא גם קודם, יש עוד מתקף לה. גם על מה שכתוב קודם בגמרא, אין אומרים שירה על נשי בחוץ לארץ, הריף גם זה מתקף לה. הרי יציאה למצרים זה נשי נעשה בחוץ לארץ, אז התירוץ הוא שעד שלא באו לתפשו לכל הארצות. אז אם כן, על המתקף לה הראשון, ענינו. על המתקף לה השני, לא ענינו. אז משמע שעל השני אין תשובה, כי אם היה תשובה, היינו צריכים לענות כמו שענינו על הראשון. כאילו פה זה מוכח מנהו ושעל התקפת הראשונה יש תשובה ועל האחרונה אין תשובה. או אפשר להגיד, מישהו ירצה להתעקש, יגיד לא, זה אולי פשוט. אולי פה, נכון שלא כתוב בגמרא התשובה, כנראה את התשובה צריכים להבין לבד. אפשר להפריך את זה אולי מסברה שלנו. החידה במחזיק ברכה. כותב שזה לא, השאלה הזו של הללו עבדי השם, אפשר בהחלט ליישב את זה, זה לא פרחה. הוא גם מדבר בסגנון הוא אומר ככה, לפי גרסת הריף והראש שמתקף לרבה, נראה קצת כאילו רב נחמן נשאר בקושיה. אז הוא גם כן כאילו, כבר רומז את זה, שזה לא בטוח, שאם אין תשובה, אם לא ענו בגמרא תשובה מפורשת, זה פירושו שאין תשובה, אלא נראה קצת. ולגופו של עניין הוא אומר, הוא רוצה להסביר למה בעל הלכות והרמב״ם וגם המאירי פוסקים כמו רב נחמה, כמו שאמרנו שאמרת, גם כרוב שמביא את הטעם הזה עיקרי, הוא אומר ככה, כי מה שרבא אומר, יקטע עבדי אחשוורוש שלנו, זה בכלל לא מרווח. מה הקושיה? מה אנחנו עבדי אחשוורוש? זה לא שאנחנו באמת עבדי אחשוורוש, אנחנו אנוסים על דרך מקרה. מה דמות יערוך להיותנו עבדי השם, הנפש עם הבשר, מן העולם ועד העולם, מאהבה ומהירה, וגם ביותנו בגלות, מפורסם שאנחנו עבדה, ואנחנו שומרים תורתו ומצוותיו, וכל העם רואים. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא שאלה. מה הסנת השאלה? אנחנו עבדי אחשוורוש? מה פירוש שאנחנו עבדי אחשוורוש? אנחנו, אין מה להשוות, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, נכון שאנחנו בגלות, אבל אנחנו עבדים את השם. ויודעים כולם שאנחנו שומרים את תורת השם, אנחנו לא... טוב, בדרך היום שאינת מתקלעם, בדרך היום מלך אינם, זה מה שהמם טוען, אבל סך הכל רואים שיהודים, נכון שהם בגלות, אבל מה שהם עושים, עושים מה שמוכרח, מה שהם אנוסים, אין להם ברירה. אבל חוץ מזה, אנחנו עבדי השם, אנחנו לא שומעים לאחשוורוש, וגם הוא לא כופה אותנו, ואם יכפה אותנו, אנחנו יארג לעליו, לא נתייחס אליו. ואם כן, אנחנו עבדי השם באמת. מה כפת אם למראה עיניים בגופה שלנו עבדי אחשוורוש? נכון, חיצונית אנחנו עבדי אחשוורוש. גם בעוסקנו בעבודת אחשוורוש, מחשבתנו להשם. ואנו דבקים בו כאשר נוכל סיית. משומכם, נקטו רבית הטעם רב נחמון. לא מסתבר לו הטעם של רבו. הוא לא הסביר פה מה הוא מתכוון. אנחנו, כשעוסקים בעבודת אחשוורוש, מחשבתנו להשם. פשטו את המילים, הוא מתכוון... אנחנו נכון עוסקים בעבודת אחשוורוש, אבל הכל זה כלפי חוץ, בלבנו זה לא המגמה, זה לא המטרה, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עושים מה שמוכרח אנחנו עושים, אבל בפנימיות העבודה שלנו זה לקדוש ברוך הוא. אפשר אולי להכניס פה עוד משהו, אני לא חושב שהוא התכוון לזה, גם כשאנחנו עושים את מה שאחשוורוש אומר, זה מדינה דמלכות הדינה. זה גם הלכה, זה רצון השם, זה הלכה, דינה דמלכות הדינה. אני עושה מה שהוא אומר, מה שאני מוכרח, דינה דמלכות הדינה, זה גם בעצם מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אבל לפי הסגנון שלו, לא נראה שהוא מתכוון לזה, אלא שאנחנו, זה מוגבל, כאילו זה מצומצם, דברים קטנים מסוימים, עושים מה שאחשוורוש. אבל במילים אחרות, הטענה שאנחנו עבדי אחשוורוש, זה לא סותר, אנחנו נשארנו עבדי השם. מצד שני, המעריץ בעצמו, למרות שפה הוא לא הביא את הטעם הזה של עבדי אחשוורוש, במקום אחר הוא כן הביא את זה. לכאורה, עיון ראשון, נראה כאילו שזה סתירה. כן מתייחס, מתחשב בטעם הזה של עבדי אחשוורוש. לפני כן בדף קופסם ג' עמוד ב' הוא דן למה לא, אנחנו לא אומרים בנוסח על הניסים של פורים ועל הפלוס ועל הפורגון כמו שאומרים בחנוכה. מה ההבדל? פה חסר המילים האלה, על הפלוס ועל הפורגון. הוא אומר לא, יש הבדל. חנוכה היינו משועבדים ליוונים כמו שהם משועבדים למצרים, אז אם כן החשמונאים ניצחו אותה, יצאנו לחירות. זה פדות ופורקן, כי היינו כפופים להם והשתחרנו. ויבדחו מבית עבדים, מיד פרעה אמר המצרים, תרגמנו בו סופר גחה. אבל נשא פורים, כתה לא יוצאנו לחירות מתחת לו, כי כתה עבדי אחשוירו שנן. כמו שישיבו בגמרא, לשאלת לא מוין אמרים הלל בפורים, כמו בשאר ניסים. ישיבו משמדך ליבה ללא עבדי אדנאי ולא עבדי אחשוירו. אז אם כן, אז הנה בעצמו, מביא את הטעם הזה. ופה כשהוא מדבר להלכה יותר, אז הוא לא מביא את זה. אבל זה כאילו אומר, ומי שמעיין מבין שאין פה שאלה. פה הוא אומר פה, זה נכון, אין ספק שאנחנו עבדי אחשוורוש, זה אמת. זה להסביר את הנוסח, זה אמיתי. אבל זה לא שיקול הלכתי. מבחינת המציאות זה נכון, שזה אנחנו, אי אפשר להגיד על הפדות ועל הפורקן.
לא בתור תשובה.
זה לא תשובה לשאלה למה לא אומרים הלב. כלומר, מבחינה הלכתית זה לא תשובה על השאלה הזאת. כי אני יכול להפריך אתך. אבל 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 להגיד להגיד על הפלוס ועל הפורגון שהיינו השעבוד שיצאנו ונפדנו, לא נכון. מציאות אנחנו כן עבדים של החיות, אז זה אי אפשר להגיד פלוס והפורגון, עדיין אנחנו משועבדים. אבל כשהדדם מבחינה הלכתית להגיד על לא, אנחנו כשהדדם להגיד עבדי השם, אני יכול להגיד עבדי השם, מה זה קשור אחד לשני? מבחינת ההצלה בסגנון, בסגנון של ההצלה, מה שהייתה מהחשמונאים, זה יש פדות ופורקן. ופורים זה לא פדות ופורקן, כי אנחנו עדיין נשארנו משעובדים. אבל כאילו אני לא דן כלפי המילים אם זה נכון להגיד הללו עבדי השם או לא. כן, זה, אפשר להגיד בהחלט עבדי השם. מעניין שמהרי בשירי, לפירוש שלו על הגדה של פסח, דווקא הוא, שהוא בדרך כלל הולך בדרך הרמב״ם, פה מעניין שהוא דווקא מביא את התשובה הזאת, של לא עבדי פרעה ולא עבדי אחשוורוש, אבל בכלל קצת הלשון שלו לא מובנת. אמרו חז"ל, הללו עבדי השם, אמרו חז"ל, למה אין אומרים הלל בפסח, רוצה לומר שלם, חוץ מיום ראשון במקדש, ואמנם מחוץ לארץ בשני ימים אומרים אותו, ובפורים אין אומרים הלל. אמרו בזה לפי שנה אמרו הללו עבדי אדנה ולא עבדי פרעה ולא עבדי אחשוורוש. לא מובן פה, הוא אומר, לא אומרים, ביום ראשון אומרים פסח במקדש. למה אנחנו אומרים גם לא בבית המקדש? מחוץ לארץ בשני ימים, זה נכון. פתאום עבר לפורים. טוב, אז מה שלענייננו שהוא נוקט את הטעם של עבדי אחשוורוש, רואים את זה. אבל לא ענית על השאלה על הלל של פסח. כן, זה נראה קצת מדרש פליאה. אבל בדקתי בכתבת קודשו, בתקרא שיש לו משנת התז, אז הבנתי שפשוט שבגרסה של מארי בשירי הידועה, מה שהדפיסו, אז זה פשוט חסר פה, יש פה דילוג. הוא קפץ מפסח לפורים, ובעצם יש פה, באמצע נכנס, צריך להוסיף כמה דברים. בכתבת קודשו כתוב ככה, אמנם זה מהדורה אחרת, אבל סך הכל רואים שיש פה דבר שצריך להשלים אותו. כתוב ככה, הללו עבדי אדנו, לא מוין ג'ומרים ההלל בשמונת ימי הפסח, אלא בשני הימים הראשונים. ואמנם בתשעת ימי החג ג'ומרים הלדנו בסוכות. התשובה, אין ג'ומרים הלל בשעור ימי הפסח, לפי שאין קורבנות חלוגים זה מזה. ואנו חג הסוכות, קורבנות חלוגים. הרי יש הבדל, בסוכות יש כל יום קורבן אחר, אז לכן כל יום זה משהו מיוחד. זה התשובה בגמרא מסכת ערכין, גם דרך אגב, גם הסוגיה שאמרנו קודם, זה גם מישהו שם במסכת ערכין דף יוד, כל העניין של גליותו זה הללו, יש קצת שינוי נוסחאות, אבל באופן כללי, השלושה תירוצים נמצאים גם שם, וגם לכן המפרשים דנים, גם במסכת המגילה, גם במסכת ערכין, זה סוגיה עם הרבה שקלה וטריה, והרבה דברים שאין לנו זמן להיכנס לזה כעת, רק יש אולי נקודות חדשות. אחר כך הוא אומר, לכן גומרים אותו. ואין אומרים הלל בפורים, פני שקרי על המגילה, היא הלל. זה מעניין. אז א' זה מובן. הוא התחיל עם פסח, ענה על פסח, אחר כך שואל מה עם הלל, רק פה מעניין שהוא לא יודע איפה הוא חזר בו. שם הוא אומר את התשובה ש... לא, שאנחנו עדיין עבדי החשבורש, פה אומר את התשובה של קריאת הלל, פה הוא כן עלה כמו הרמב"ם. בתכלל עם הפירוש של מריוונה, גם כן משהו דומה. אבל מה, העיקר מה שרציתי להגיד שברור שיש שם דילוג במהדורה הנפוצה. כתוב ככה, הללו עבדי השם, אמרו חז"ל, אמרו זכרונו לברכה, לא מעניין שאומרים האלה בשונה לימי הפסח, אלו ביום ראשון בלבוד בארץ ישראל, ואומנם בחוסו לא ארץ בשני הימים, כפי אומרים אותו, דבר אחר, אין אומרים הלל בפסח ביום ראשון בלבוד, כפי שאין בו המשלמה. דהיינו שעדיין לא יורד עולם התורה. דהיינו הימים האלה, פסח, זה עדיין היה לפני מתן תורה. יצאנו ממצרים, זה עדיין במדרגה, זה תירוץ חדש. כן, והפוסקים מביאים תשובה אחרת, כי ביום שביעי של פסח לא אמרו, ושמעשי ידי אומרים, טובעים בים, אתם אומרים שירה, אז ביום שביעי של פסח לא אומרים הלל, אז שחול המועד לא יהיה יותר משביעי של פסח. זה עוד תשובה נוספת. דבר אחר, עכשיו הוא אומר, לפי שאין קורבנותיו חלוקים זה מזה. ואומנם בחג סוכות קורבנותיו חלוקים, לכן גומרים אותו. ואין אומרים הלל בפורים, אמרו בזה, הללו עבדי הזנב, לא עבדי פרעה ולא עבדי אחשוורוש. דבר אחר, שקריאת המגילה היא הלל. פה הביא את שתי התשובות. הראשון, דווקא עכשיו עושה את העיקר, הללו עבדי פרעה, וקריאת המגילה זה הלל, זה אומר את זה בתורת דבר אחר. זה דווקא את התירוץ הזה עושה כתירוץ שני. למה לא אומרים הלל על זה שנעשה בחוץ לארץ? זה שלושה ארבעה ביאורים. מה העניין? בלשון הגמרא, אף שלא נכנסו ישראל לארץ וכשרו כל הארץ ולא מכירה, כשנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארץ ולא מכירה. לפני כן, הגמרא לא מסבירה את העומק של העניין. יש פה רק רמז, הוכשרו. מה זה עניין הוכשרו? יש כמשמע שלא כל מקום ראוי לומר על זה הלל. מהרש"א מסביר שבארץ ישראל עיני ה' לאהבה, מראשית השנה ועד הראשונה. בחוץ לארץ זה מלאכים. כשנעשה נס בחוץ לארץ זה דרגה אחרת, זה לא ישירות מהכדור ברוך הוא. אז להלל את הכדור ברוך הוא על זה, זה הלל, זה משהו אחר. זה לא משבחים את הכדור ברוך הוא בצורה ישירה. עיון יעקב אומר, בחוץ לארץ אנחנו נמצאים תחת שעבוד, עול מלאך ושרים, שם הכל צעד ושעד אצלנו נשים ונפלאות, כי אנחנו כל הזמן חס ושלום נמצאים בסכנה מאומות העולם. ואז אם כן, אין מספר לנסים שנעשו לנו, אי אפשר לומר הלל על כל הדברים. אז לכן, אז גם אם נעשה נס מיוחד, אז בחוץ לארץ לא אומרים. יש כאלה מפרשים, פירוש חדש, שלכאורה זה באופן שטחי לא רואים את זה במילים, אבל אולי הדיוק של המילה הוכשרו זה מתאים לזה. אומרים זה תלוי בקדושה של ארץ ישראל. ידוע הרי שיש מחלוקת עם קדושה לשעתה וקדושה לעזובה. דהיינו, האם הקדושה של ארץ ישראל בזמן שיהושע נכנס לארץ, אז הקדושה הזאת נשארה לדורות, או בגלות זה התבטל? אז לפי מסקנת הגמרא, לפי התירוץ בגמרא בסוף, שכיוון שגלו חזרו לאחרן הראשון, ארצות אחרות, אז לכאורה סוברת פה הסוגיה שהקדושה הזאת התבטלה. אז אם התבטלה הקדושה הזאת, אז לכן גם חוץ לארץ ישראל התבטל הקדושה שלה, אין לארץ ישראל מדרגה יותר מאשר ארצות אחרות. אז לכן, אז כל הארצות בעצם זה כמו ארץ ישראל, אז כל הארץ יכולים לומר הלל. אז אם כן, טוען המנחת חינוך, וכן בספר גבורות שלמה, הגאון רבי שלמה קלוגר, שאם כן יוצא שהרמב״ם שפוזק בכל בית הבחירה סוף פרק אישי שקידשה לשעתה, קידשה גם לעתיד לבוא. דיינו שקדושת ירושלים, קדושה בית המקדש, לא בטל גם בזמן הזה. יש קדושה גם בזמננו. אסור להיכנס להר הבית גם בזמן הזה. הקדושה עדיין קיימת. אפילו שזה, אנחנו, אפילו שבעוונותינו הרבה מנחרב בית המקדש. הקדושה לא בטלה. אז זה צריך להיות, אם כן, שלפי זה, לא לפסוק רב נחמן. רב נחמן סובר את קריאת הזו הלילה. הוא סובר, משמע שבאמת כאן היה צריך לומר הליל. רב נחמן לשיטתו, רב נחמן מצאנו שהוא סובר, יש במקום אחר רב נחמן סובר, שהתבטלה הקדושה. אז יפה, אז יש... אבל הרמב"ם לשיטתו, שפה, טוב, אז על זה כבר יש לפלפל ולדון בזה, אחד כל העניין הזה, אבל זה לא פשטות הסוגיה, אבל בכל אופן זה ביאור נוסף להבין מה העניין שלא אומרים הלל, הנס שנעשה בחוץ לארץ, הכוונה היא שמבחינת תלוי בדרגת הקדושה. ואם יש קדושה עדיין בארץ ישראל שהיא מיוחדת יותר בזה משאר הארצות. אבל לפי זה בעצם צריכים להבין שכשהגמרא אומרת תוכשרו, כל הארצות תוכשרו, יש בזה לכאורה ראייה לדבריהם. זה כמו שכתוב שנבואה לא שרה בחוץ לארץ. ככה משמע, שזה תלוי בדרגה שלה, בחשיבות של המקום. יש רתומת ארץ העמים. נבואה לא שורה בחוץ לארץ, אז גם כמו, אז גם הלל על נס בחוץ לארץ.
אולי הנס לא מושלם, כאילו, אולי הכוונה היא שהנס לא מושלם, אותו גדר שלא שורה רוח הקודש בחוץ לארץ.
כן, נכון. כמו שבחוץ לארץ לא שורה נבואה, לא שייך, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא משליש שכינתו בחוץ לארץ, זה חס ושלום ירידה בדרגה, כאילו כמו שכתוב שהוא לא יורד חס ושלום כביכול לטמא את עצמו. אי אפשר שהקדושה הזאת תרד, זה לא מתאים, אז לא שורה, אז גם הלל במקום הזה לא יכול להיות. ככה זה לך אורן אלה, וגם לפי זה נבין קצת, הרי בעצם, מה זאת אומרת, לא אומרים הלל, עד שלא נכנסו לארץ הוכשו לכל הארצות, מה, וכי לא היינו בארץ ישראל לפני יציאת מצרים? איפה אבו אברהם, יצחק ויעקב? היו בארץ ישראל. אז לא שנכנסנו לארץ ישראל רק אחרי יציאת מצרים, היינו גם לפני כן. אז כן יש שייך, כאילו אם נעשה, אלא מה, צריכים להגיד, אם זה תלוי ביהושע, יהושע שקידש את ארץ ישראל, אז כל עם ישראל נכנס. לפני יציאת מצרים היה אברהם, יצחק ויעקב, השבטים, זה לא עדיין, לא בגדר שהיום הזה עוד לא נהיינו לעם, זה לא כשמדברים על עם ישראל, ואם יש בכלל לדון על הניסים שנעשו לנו, אז א', לא יודע אם יש בכלל מה לדון לפני יציאת מצרים, איזה ניסים, וזה שהיו נעשו לאבותינו הקדושים ניסים ונפלאות, אבל מדברים על הכלל, על קדושת הארץ, אז אם כן, אז זה מובן שזה שייך רק אחרי יציאת מצרים, למרות שגם לפני כן היינו בארץ ישראל. מה שדיברנו קודם בקשר למתקף לה, צריכים לראות את החידה בברכי יוסף, הרב המאירי בפסקיו, סימן תרצק, סעיף קטן ד', לטעם קריאתה זו הלילה, אם אין לו מגילה, יאמר הליל. ולטעם יקטיע עבדי אחשוורוש, אף שאין לו מגילה, לא יאמר הליל. הראשון נראה יותר, אבל החידה מעין, מסתמו דברי הפוסקים, משמע שאין הליל לעולם. למה? כי הטעם של רבה יקטיע עבדי אחשוורוש, לעולם אין לו אמרו. הלכה כרבה דו בטרה. ומה גם לפי גרסת הריף והראש והר"ן שהם גורסים מתקיף לרבה, זה דרך התקפתא, לא עציבו עליו, ודאי ירקות הכבודה. הוא טוען כיוון שבגמרא רבה בטרה אומר טעם אחר, וגם זה כתוב שמתקיף לה, אז אם כן, ואין תשובה על זה. אז אם כן העיקר הוא כפי הדעה הזאת. אחר כך בשיעורי ברכה הוא חוזר בו, אבל לפי מה שאמרנו קודם, אז א' המתקף לה זה לא ראיה. ושנית, גם העניין הזה שרבה, רבה שהוא בטרו, זה לא כל כך פשוט, כי רבה הוא תלמיד של רב נחמן. אז יותר מסתבר, כמו שאמרתי אומר, שהוא תמיה לעצמו, אבל הוא לא בחס ושלום לחלוק על רב נחמן, הוא רק אומר שהוא לא מבין. טוב, זה, איך אומרים, זה רק אני אומר את זה בתורת הערה, כי... אפשר פה, יכולנו להמשיך בשקל ותרע, להרבה הרבה פרטים אחרים שלא הזמן להיכנס אליהם. יש נידון, דבר מעניין, יש כמה קהילות שנוהגים בהלל מיועד החוקי הניתוני לשבת. ההלל הוא בעמידה. אומרים הלל בעמידה, אומרים הגאונים כתוב שזה רמות. הללו עבדי אדוני שעמדים בבית אדוני. אין לזה מקור בגמרא לעמוד, אין הלכה כזאת שחייב לעמוד בהלל. לא מוזכר בש"ס, לא ברמב"ם, אבל מקובל בכל תפוצות ישראל לעמוד, שבו להלך את נביא בשם רבו הרם, וככה בתוסף מעתיק אותו בסדר מסתרחב. אז בעצם השאלה, עומדים, אפשר לשבת מאוד החוקי הניתני ומטה? יש קהילות שעומדים, שיושבים משם. לא כתבתי בשולי המעיל סימן וב, תפרש גימל, שאני לא יודע על איזה מקור, וגם לא טעם. אבל בסוף כתבתי, ששאלתי אבו מרי על זה, אמר לי, פשוט מאוד, הועיל וישתני, ישתני. דהיינו, כיוון שמאוד לך ומטה לא עונים הללויה, כופלים את הפסוקים, אז זה נחשב כחלק אחר של הלל. זה לא, אין לזה כל הדינים והעניינים של הלל. זה תשובה שחברים, אפשר לדון בה, והמציאות שבדרך כלל שרובם ככולם ממשיכים לעמוד. דרך אגב, חשוב לי לדעת, מי שמכיר קהילות כאלה, אני רוצה לדעת באמת כמה נפוץ הדבר הזה. אבל הייתי מתפלא על זה, כאילו, אשמח מה עשו את זה. ועכשיו ראיתי שיש להם בעצם קצת אולי יותר לחזק את זה. יש שני מקורות, לא בדיוק, אבל כן. דבר ראשון, הריאז מביא בשירתו בשלטי הגיבורים, הוא כותב מפורש, אפשר לשבת בעלם, לפי דבריו, אפשר לשבת מהתחלת העלם. שלטי הגיבורים, יש פרק לבית מגילה, הוא כותב בקורת המגילה, בתלמוד ארץ ישראל מפורש, שמגילה מותר אפילו לקרוא לך תלם יושב. וכך נראה בעיניי, בקריאת הלל, לא מדברים בציבור, בציבור מפני כבוד הציבור צריכים לעמוד. אבל אדם קורא מגילה ביחידות, אז הוא יכול לעמוד, כתוב בין עומד בין יושב. הוא אומר, כתוב בירושלמי, שזה לא בדיעבד, לכתחילה אתה יכול לשבת. הוא אומר, נראה בעיניי בקריאת הלל, אם רצה לקרותו מיושב או רשות ביודע. שירה בספר משנה תאבץ, לקרות מגילה, סימן אז, הוא מביא לפני כן, הוא מדבר על זה, הרמב״ם לא כותב שזה לקרוא הלל מעומד. ולפני כן הוא מביא שבירושלמי כתוב הטעם הזה, ירושלמי בפסחים פרק יוד, כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אתם אומרים שירה. ומה עם גאולת מצרים? הרי מרדכי ואסתר, לא, הם היו בחוץ לארץ. ואיזה דבר הם אמר, מרדכי ואסתר משונאיה נגלו, לא נגלו מן המלכות. כאילו רואים שהירושלמי אומר את הטעם של רבא, מעניין. מה שעכשיו בגמרא אנחנו דנים, אם רבא עיקר, נדחה, הוא התכוון לדחות, או זה. בירושלמי כתוב הטעם הזה, אבל כתוב בסגנון איזה דבר הם אמר. יש, כאילו, יש מי אומר את זה, אז אין דין הלל בפורים. יש פה נושא לדון בעניין הזה. נחזור לשאלה שלנו. למה בליל הסדר, אם אנחנו, לפי השיטות, לפי הרמב״ם, לפי הגאונים, בעלי הלכות גדולות, לפי מעריץ, ועוד מהירי, שאומרים שהעיקר הוא כפי הטעם שקריאתה זו הלילה. אז השאלה מתחזקת. אז למה בליל הסדר אומרים, אומרים הלל, חוץ מהגדה? חוץ מהגדה אומרים גם הלל. לכאורה, אם קריאתה זה נחשבת הלילה, אז גם ההגדה היא זה הלל. לא צריך להגיד עוד הלל. כמו שבליל פורים מסתפקים בקריאת המגילה, בשמה צריך בליל הסדר לקרוא הלל. מה שאני חושב תשובה לשאלה הזאת, הנה חנמה, שאלה טובה, אבל צריך את זה ועל ארבע כוסות, הנה חנמה. אם היה כל הנידון מבחינת ההגדה, לא היה צריך לקרוא הלל, אבל החשיבות של הכוס הרביעי זה רק בעל ההלל. הכוס הרביעי אומרים עליו את ההלל. אז כיוון שחזל תקנו הלל, רצו להדר כל כוס בדבר מיוחד, אז הדבר המיוחד של הכוס הרביעי זה הלב, ולכן אז מצד זה היה צריך להשלים את זה. מה הראיה לזה? כתוב בספר המנהיג, ספר המנהיג סימן צדי. למה חוקים את זה באמצע? כי הם אומרים שירה אל עליה, זה ידוע הגמרא בברכות. כוס ראשון מהדור בקידוש, כוס שלישי בברכת המוזן, כוס הרביעי בהלל. יש לנו כוס ראשון קידוש, שלישי יש ברכת המזון, זה כוסות מהודרים, יש להם חשיבות, דבר מיוחד שאומרים עליו. הרביעי זה הלל. מה נעשה עם הכוס השני? מה תגיד לי, הג'דה? מעניין, הוא אומר, לא, הג'דה זה סיפור דברים בעלמה. על כן, צריך לומר בכוס שני מקסור הלל. הוא בעצם בא לענות על שאלה אחרת. הוא בא לענות, למה צריכים להגיד את התחלת הלל, אלא מתחילים הרי אחרי ברכת המזון מלולונו. מפסיקים את הלל לשתיים. אומרים, תהתהלת הלל, 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 בסדר ישראל במצרים, בסוף אתה בא ואומר לי, אתה מפסיק אותי באמצע, ורק אני אשלים את הלל מלולונו אחר כך. אז בגלל שההגדה זה רק סיפור דברים, צריך לקחת את זה לפחות חלק מהלל. אז אני מתחיל, מה שנוגע בכל אופן יציאה למצרים, בסדר ישראל במצרים, אחר כך זה לולונו, זה עניין נוסף. אז ממילא, ככה כותב רבי אברהם הירחיב, גם המורדוכי אומר את זה, גם הבודרים, שלושתם אומרים את הטעם הזה, יש בהם מפרשים אחרים סיבות אחרות, אבל לפי דבריהם זה נפלא, נפלא. חייבים בליל הסדר את ההלל, בשביל לחשיבות של הכוס הרביעי.
אז רואים מהם?
והפוך, הם עוד משתמשים בהלל בשביל הכוס השני אפילו, כל מהמד. מובן, אז אני לא מתחילה השאלה.
מדבריהם רואים שהגדה היא לא הלל.
ברור.
אתה
אומר דילון,
זה
לא הלל. לא, ברור שהגדה היא לא הלל.
כן, כן.
אתה אומר דילון, זה לא סיפור דברים. יש פיוטים שאנחנו מכניסים, אתה אומר דילון, שזה כן הלל.
לא,
אבל בגלל
זה
שהם... אתה אומר דילון, זה שאלה, זה בפשטות, זה לא מחזל. אתה אומר דילון, זה הוספה של הגאונים, זה לא בקריאה של ההגדה. זה שאלה על חזל.
אבל
מדבריהם,
מזה שהם אומרים שצריך,
ההגדה
זה סיפור דברים, משהו שזה לא
עליהם, כי אם כן היו צורים. צריכים להבין מה זה המושג, מה זה המושג שהקריאה, שהקריאה זה הלל. יש פה שיש בזה שלוש הבנות. איך להבין שהקריאה של המגילה זה הלל? אפשר להבין, יש לשון רש"י שזה במקום הלל.
שבחים
את הקדוש ברוך הוא. כמו הלל זה שבח לקדוש ברוך הוא, אז גם הגדה. אבל ההגדה זה מצטמצם רק לספר את הניסים שהיו ביציאת מצרים. והלל זה משבחים את הקדוש ברוך הוא, גם מסתכלים גם ביציאת מצרים, ויש כאילו דברים כלליים. אז אפשר לומר שההלל, הקריאה היא במקום ההלל. אבל אפשר להבין שזה פותר את ההלל. לא שזה אותו דבר. לא שהקריאת ההגדה או קריאת המגילה, קריאה מה שהגמרא אומרת, כשהקריאת המגילה זה ההלל, לא שזה במקום ההלל, אלא כיוון שיש לי את זה, אני לא צריך את זה, זה פותר את זה.
זה יותר חשוב מההלל, אם זה פותר, דבר פותר, זה יותר חשוב מהנתפל.
בסדר?
זה יותר.
כן. אני לא יודע, בוא נאמר, אי אפשר להגיד שזה יהיה אותו דבר, שזה יהיה יותר, כי למשל יש הרי סוברים שההלל זה דאורייתא, שיטת הגאונים. הרמב"ם סופו של כן, אבל המגילה לפי כל הדעות זה מדרבנן. אפשר להגיד שזה יותר. אבל הכוונה, כשחז"ל באו לתקן בפורים, מה לעשות? אז בשביל מה נתקן גם הלל? יש לי כבר מגילה, אז זה כבר פה, אין מקום להלל. זה ככה רואים מהמאירי. הרי המאירי אומר שאם אתה לא קראת במגילה, אז אתה צריך לקרוא הלל. אתה חייב לקרוא לפי דבריו בברכה. צריך לקרוא הלל בברכה, ככה לפי שיטת המאירי, כי אין לי מה שיפתור אותו. אם זה היה פירושו שזה כמה הוא, אז זה אין היה, אבל אתה מבין שזה פותר. ויש עוד הבנה, זה הבנה שנייה. הבנה שלישית, שבגלל זה לא תקנו הלל. אז ככה זה נראה מלשון הרמם. הרמם פרק ב' מלכות חנוכה, אז הוא אומר... לא תקנו הלל בחנוכה, מפני שקריאתו זה יהיה הלל. אז פירושו, שזה סיבה לכן לא תקנו. אז אם כן אפשר להבין, לא תקנו. אז גם אם מישהו שאין לו מגילה, אין תקנה כזאת. אז אי אפשר להחדש. זה סיבה, ואחר כבר לא חלקו. לא, לא פלוג רבנן. בכל אופן, תרסנו ברוך השם את השאלה הזאת, למה לא קוראים, למה אפשר להגיד שההגדה זה הלב? מי שיראה בספר פתגם המלך, הרב גרשון אדלשטיין שליטה, הוא שאלו אותו את השאלה הזאת, הוא דן, הוא מביא שם שני תירוצים, מהרב שך וממנו. הם לא אומרים מה שאמרנו, אבל הוא מביא פה סברה בשם הרב שך, שזה מתלבש ומתאים ממה שאנחנו אומרים. שאלו אותו בליל הסדר, גם כן, קריאת הגדה זה הלילה, למה אומרים הליל? אז הוא מתרץ, פורים הנידון שהיום יחייב בהליל. ועל זה אומרים שהמגילה פותרת את זה. אבל בפסח, ההגדה עצמה זה מחייב את אמירת ההליל. לא שייך שיפטר בהגדה, כל זה מחיוב ההגדה וסיפור יציאת מצרים. הוא אומר, הוא אומר דברים שאפשר לקשר אותם, כאילו, שהלב זה חלק מהגדה. זה לא דבר אחר. והרב אדלשטיין מתרץ שעל פי המאירי. אין כוונת הגמרא שקריאת המגילה זה כמו קורא את ההלל. סברת הגמרא שזה פותר את ההלל. והביא ראיה שככה משווה ככה במאירי. ספר מחקר הארץ, הוא עונה על השאלה הזאת שש תשובות. לא ניכנס לזה. אבל התשובה הראשונה שלו, זה גם כן מתלבש עם מה שאנחנו אומרים, זה מתאים. אני חושב שמה שאמרנו זה תירוץ יסודי מאוד, כי אני חושב שזה מקור בראשונים, שזה בשביל הכוס הרביעי. הם אומרים סברות, הוא אומר שמחקר הארץ, חלק שביעי, סימן קוף י"ג. הר"ן פרק הרבה פסחים כותב, למה לא אומרים הלל בליל הפסחים? כי זה לא אומרים את זה בתורת הלל, אלא בתורת שירה. אז אחר, אז קריאתה זה הלל, אם זה בא לשם קריאה, אבל בליל פסח זה בא לשם שירה. כן. אז שותים כוס רביעי, זה הלל בתורת שירה. אז אם כן, לא מועיל קריאת ההגדה. אתה צריך את הלל בתורת שירה. זה לא הלל מדין קריאת הלל, מדין שירה. גם התירוץ הרביעי שלו, זה משהו דומה, שגם כן אפשר לקשר את זה. מסתדרי ההגדה תקנו לומר את ההלל שהיא חלק מההגדה, אבל המגילה זה חלק זה לא חלק מהמגילה. המגילה, בהלל, זה לא חלק מהמגילה. יוצא את זה חבל במגילה. כן, מובן. כן, זה בתירוץ של הרשע. הוא אומר עוד תירוץ, מעניין. קריאת המגילה זה שיעור כתוב. קריאת המגילה ותולו. יש במגילה, אתה לא יכול להוסיף על המגילה דברים. זה שלם. אם אתה מוסיף הלל, זה כאילו המגילה לא מספיקה. בליל פסח, כל המרבה לספר, זה משובח. אפשר להוסיף פירושים. עד רבה, מה שתוסיף, הרי זה משובח. אז אפשר גם להוסיף הלל. אבל במגילה אי אפשר להוסיף. אז זה, כשאומרים קריאתה זה הלל, אני לא שייך שאני אוסיף דברים חוץ מהמגילה, כי במגילה אין להוסיף ואין לגרוע. כן, לכאורה, הרי אנחנו מוסיפים לפני כן חסד, מקריאת המגילה. אני לא אכף שאני אוסיף. אתה אומר לי, אני מדבר הלל, לא קראת להכניס את הלל בתוך המגילה, מה זה אסור להוסיף? והאשכנזים אומרים אחרי המגילה, פיוט אשר הני, עשת ג'ויים, גם כזה פיוט קדמון. אלא מה, טוב, זה לא קושי עליו, זה כאילו בעצם עושים את זה תפה למגילה, זה פותחים את המגילה, חוזמים, בעצם אפשר לשאול גם הורים ארורים אויבים, ארור המון, גם זה, אז איך אפשר להוסיף? אז אם אתה מוסיף, מה ההבדל? זה קצר, הבדל אם זה הלל שלם או רק פסקה קטנה. אלא מה, כמה שעושים את זה לפני ואחרי זה תפה למגילה. אבל בתורת, כאילו, אבל אם תעשה הלל, זה יהיה מעמד בפני עצמו. אז הוספת משהו. כן, אני רק רואה ששכחתי להוסיף קודם. יש לי עוד מקור לעניין הזה של השבט בהלל מהלל במטה, מרד אחור במטה, מהמריו, רבי יצחק בנא, בתקרר שלו, מעניין, מי שיראה בתקרר, מה שנתפס בעמון זהב, דף תעב, הוא אומר בליל הסדר, תתחיל לו לנו, עד סוף ההלל, הוא אומר רבי יצחק יעני זוני, עד סופו. גם בדף, אחרי כן, בפירוש שלו, בדף תעו, אומר לו לא נו עצבה, לילה הוא אומר לדחקי אני רוני עצבה, ואומר נשמת אחר כך. לפי המילים שלו נראה שהוא מאוד אחר, לא מחשיב את זה הליל.
שני חלקים.
אמרתי, זה אמרתי קודם, סייעתה מהריאז, שזה שאחי הראשי בכלל כל הלב. לפי דבריו, הוא בכלל לא מחשיב את זה הלב. ואומר, זה שני מקורות חדשים שמצאתי לחזק את זה. המוציא לאור, הרב יהודה בן משה, הוא שם לב לזה, הוא מתפלא על זה. משמע שמעודך זה לא הלב, לא יתכן, כבואר בגמרא. מה, זה לא הלל? בטח שזה חלק מהלל. אבל אלא מה? צריכים לפרש שכוונתו שעצוב המקום ככה, יש לפרש שכוונתו במה שאמר עצוב הלל, היינו עצוב המקום שהחבור עונם הללויה. עד פה עונם הללויה, מכאן כבר לא עונם הללויה, רק כופלים. זה כאילו יש הבדל. זה לא שזה לא הלל, אבל עד פה עונם הללויה. והעין שהוא להמעיל, דיבור על שבועי. הוא ציין למה שכתבנו שם, שבאמת לגבי הישיבה יש את זה. ודאי שזה צודק, שזה, ודאי, אין ספק שאי אפשר להגיד שזה לא הלל. גם בגמרא, גם ביגרא רבו, כתוב, אומר רבי יבין, הלל ישבו לשעבר, ישבו לטרף, ישבו לימוד המשיח, ישבו למרצוח ומאור, ישבו לעתיד לבוא. בספר ישראל, זה, כן, מאמר מובא, זה ידוע במנורת המרכוב ממחה. בספר ישראל ומסראים לשעבר. לא, 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 לדרף. ארתי כי ישמע אדנו לימוד המשיח. כל שם סבבוני למרצוח ומאור. אלי הטוב ועדקו, לא עשיתי לו בה. נו, זה הכל זה בהלב. וזה אלי הטוב ועדקו, זה בדחוק יעני זוני. זה הכל אומר שזה, הלב שבו את, זה מקיף את הכל. והכל נחשב מהלב. הכל, צריכים להגיד שזה הלב, אבל בכל זאת הוא שונה. כמו זה ישתני, ישתני. המושג, כמו זה ישתני, ישתני, יש בגמרא בכמה מקומות. המושג הזה. לא בעניין הזה, בעניינים אחרים, למשל בגמרא בסנהדרין, זה לגבי זבח רשעים תועבה, אבל הגמרא בסנהדרין, בסוף פרק חלק, זה קוף י"ב, עמוד ב', שאם מוכרים את זה מהם, אז כבר לא נחשב זבח רשעים תועבה, בכל אופן שם יש שיטת ריש לקיש ככה. אז הקורבן עצמו זה תועבה, כאילו של עיר הנידחת. למה אפשר, אם מוכרים אותה ודמיהם נופלים לנדבה, אז בכל זאת, למה זה לא תועבה? כמה שזה, מכרו את זה וקנו בזה כסף. יש גם עוד עניין אחר, במסכת מועד קטן דשות ח', כמו זה ישתני, ישתני. זה לא, 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 לא לגבי הלל, אבל הסברה הזאת, שאם דבר השתנה, אז יש לו דינים אחרים, אז יש לזה קצת סייעתה לעניין שלנו. ועדיין, אחורים, צריך, אני מחפש שיהיה לזה ראיות יותר חזקות, אבל בכל אופן קצת העניין יותר להתיישב מאשר היה בעבר. נחזור לנושא שלנו. דיברנו, הבאנו בשם הספר תורת נתן, צריך להתיירה שלא, צריכים להיזהר שלא להתיירה בשעת הדבר, רחמנא ליצלן, מסתם חכמים וחיו לרוב. שמעתי שבשיטת הדילוגים במחשב פסו איפה הקורונה נרמדת. מצאו את זה במרחק דילוג של 131 אותיות במעשה העגל. מה זה 131? זה בדיוק זה מדבר של סמך מים. סמך מים, אלף למד. סמך מים, סמך 60, 40, ועוד למד, ועוד אחד. 131 דילוגים, ונמצא שם, ושם, שם, שם, שם זה מופיע. שם זה רמוז בתורה. ידוע שיטת הדילוגים זה דבר מבוסס ושזה מקור בקלמונים ברבנו בחיי, רק בדורנו בששת המחשב יכולים בקלות להגיע לדברים האלה. אני חושב שזה גם כן בבחינת מה שדיברנו בעבר, ועתול לכן נותן לך אדוני אלוהיך. דהיינו כתוב כי הג'ויים האלה על מעוננים ועל קוסמים ישמעו, ועתול לכן אל תשאל מעוננים וקוסמים, יש לנו אורים ותומים. לא כן, נותן לך, אדוני אלוהיך. מפרש יונתן, האורים והתומים, שהם עונים לא, או כן. ואנחנו הוספנו, שיש לנו גם, נותן לך, שבתורה עצמה, ברוך אתה השם נתן התורה, נתינת התורה, בתורה עצמה אפשר למצוא תשובות לדברים נעלמים. דיברנו שזה מה שאדם מעלים אותו לספר תורה, שזה רומז לו בעינינים שלו, או על ידי שעושים גורל, ופסוק שנפתח, לפי זה יודעים מה לעשות. אני חושב, אולי פה העניין של שיטת הדילוגים שיש בזמננו, זה עוד מתנה שיש לנו בתורה, שיכולים לדעת בזה דברים נעלמים. אבל מה זה אומר? מה זה אומר? מצאו את זה במעשה העגל, את הקורונה במעשה העגל. אני אומר, אם זה נכון, זה אומר דורשני. פירושו, יש פה עבודה זרה. ואם זה בכל העולם, אני חושב שזה דבר מאוד שצריך לעורר אותנו. מאיפה כל העבודה זרה בעולם? היום בשיטות הרפואה, בכל העולם נפוץ ונכנס גם לציבור החרדי, עבודה זרה מסין. כל המושגים של המטוטלת, המבדק שריר, כל הדברים האלה, עכשיו לא פלא שהקדוש ברוך הוא הביא גם את הנגיף הזה שהתחיל מסין. החיידק הזה, הווירוס הזה שבא משם, כמו בעצם העבודה זרה שלהם, זה בעצם נפוץ מזה. מזה זה יחיד. איך הגעתי לזה? עיינתי בספר, ספר נקרא מעשה טוביה. רבי טוביה, רופא, ספר ישן של רפואות. מדבר על העניין הזה באיכות חולי הדבר. הוא אומר רבו בזה הדעות, זה ספר מפורסם, ישן, רבי טוביה הרופא, נתפס בוונציה. הוא כותב, לדעת התורניים, תורנים אותו בגזרת שמיים, לא רק אנחנו, גם שאר בעלי תוריות מודים את זה, נודע, עבר השם לנגופת מצרים, ואתם לא תרסו איש מפה, ודעת בוגר, המחבל נופת לעולם, מי שעומד לפניו, הוא הורג את עצמו. ניתן רשות למשחית, לא מפחים בצדיק לרשע. דבר בא לעולם, המיתות האמורות בתורה שלא מסבב את זה, דיברנו על זה. אני מסתכל עמוד, שלפני כן, פרק לפני כן, הוא מדבר תרופות סגוליות שנהוגות בכמה ארצות. תשמעו, בארץ אינדיה ובארץ חינה, אתה יודע מה זה חינה? זה סין, זה מה קוראים לדבר על צ'יינה, כן. נוהגים להעביר מחט של זהב דק וארוך דרך כמה איברים וחלקי הגוף. זה מה זה? דיקור סיני. ועל ידי הפלשות המחט יתנו על ידיהם שיוסר כל קדחת ויתרפא. הוא רופא, תלמיד חכם, גדול, המחבר של הספר. איני יודע כיצד, לא מבין איך זה עובד. ולא מצאתי טעם על זה וסברה להבין העניין. אולי יהיה מחמת הפחד, כאילו מהדקירה, אדם מפחד, כמנה גנוב את כמה שחרונים, כמו השקר, וכו' וכו'. הרב אלחנן גרין, בספר שירת המטוטלת, הוא דן על זה. ובעצם, אפילו הדיקור הסיני, השורש שלו הוא בעבודה זרה. מה שכן, אלה שבכל זאת מתירים להשתמש בזה, בגלל שהם מגיירים את השיטה, ומוציאים את הרבה זרים. ולשמחתי הרבה, התפלטתי, כשפתחתי את הספר, ראיתי שהוא סיין את המקור הזה. כן? זה אומר, מעשה טבעי לפני שלו ראשונים, הוא מתאר שיטה, ראה שיטת ריפוי כזאת, הוא לא מבין את הפעולה של זאת. מה הפירושו? לא מבינים את הפעולה, הפירושו זה בא מעבודה זרה. יש פה איזה כוח של עבודה זרה. כן? הוא דן בכל ההלכות של הנושא הזה, זה נקרא רפואה ידועה, אלפי שנים, נקראת אקופונקטורה. בארץ הכל יקרא לזה דיקור סיני. האם זה מותר? הוא דן על זה בעריכות, האם יש בזה חשש כישוף. אבל זה, זה לא רק זה, כל המטוטלת, כל השיטות האחרות, המבדק שריר או דברים אחרים, אולי הבאתי כבר את זה בעבר, מהספר העולה יעקב, שכל הדברים האלה באו מהסינים. אני אומר, עכשיו פה זה גזרה שווה. הסינים הפיצו לעולם עבודה זרה. אני אומר, אם המקור, הקורונה, אם מתגלה שקשור למה זה, צריכים לראות שפה יש בעצם, הנה שכנראה שיש פה כוח של עבודה זרה שהפיצו בעולם, ועל זה חרף השם, הקדוש ברוך הוא אלקנה, שבעולם משתמשים בכוחות של כישוף. מי שיראה בספר, צריכים לדעת ככה. הוא אומר, אנרגיה, מה המושג אנרגיה? צריכים לדעת, זה אמונה דתית, אין איזה אנרגיה, זה תרגום של שם של אליל, שהם עובדים את זה עד היום. אבל צריכים לדעת שמסתירים את המקור של השיטות האלה, והם שינו את השיטות, נותנים לזה שמות אחרים. יש פה עריכות, זה מפליח, אנחנו, המאמינים בזה מאמינים, יש בכל היום כוח אלוהי שהוא נקרא אנרגיה. יש אנשים שיש להם יותר ויש לזה פחות, והם אומר, כן, אומר, כן, אני לא, אין זמן לקרוא את כל הדברים האלה, אבל הוא אומר ככה, כל השיטות מיוסדות על אותו רעיון, יש לזה למשל דאויזינג, קינסיולוגיה, מוח אחד, ריקי, כל הרפואה סינית, צריכים לדעת, זה שיטות דתיות, הן לא מבוסס בטבע. יש דת של רפואה סינית, יש בגוף של, גוף של האדם זרם של כוח שנותן חיות, וזה נקרא צ'י. הצ'י זה אנרגיה. אבל צריכים הוא מסביר, הרעיונות שלהם, מי שמעיין, יש כוחות שנקראים יאנג, ויאנג, זה רוב הרפואות האלטרנטיביות, מי זה הבסיס של זה? הקיסר הצהוב. ומה זה? זה, תשמעו את המילים שלו, זה מקור החיים מצוי ביכולות האלוהיים. ולרפא חולים צריך לחפש את המקור. יאנג' ברא את השמיים ויאנג' ברא את הארץ. שמעתם? עבודה זרה, עבודה זרה גמורה. כן, זה, עכשיו, שני אלילים, כוחות נפרדים, בקיצור, דברים שמבינים שאנחנו לא שמענו ולא ידענו, ו... השיטות האלה של הרפואה נפוצים בעולם ובכל העולם, ולצערנו נכנס גם לציבור שלנו, ועוונותינו הרבים גם הפעות הנוכריות של שבא מעבוד הזרה של הודו. ו שם הרחם, אם זה ככה אז רוצה להגיד עוד דבר. ראיתי מביאים בשם הבן ישחי, אני לא יודע מה המקור, מי שימצא אני אשמח שיגיד לי. יזמן מגפה וצרה על ישראל, פגע אחד מן הצדיקים במלאך המוות, שאל אותו, מה נגזר מהשמיים? כמה ימותו בגזרה הזו? מה לא ימותו? 5,000. אחרי כמה ימים הסתרקו 15,000 מישראל. אתה מה אותו צדיק על כך? אמרת לי 5,000, איך הגעתנו ל-15,000? ענה לו מלאך המוות, אמת. נגזרה גזרה על 5,000. אבל עוד 10,000 גרמו לעצום סכנה. בהלה. הם בעצום גרמו, הם לא היו צריכים למות. וכל מה שעשו, לא נזהרו. מובן. הם סיכנו את עצמם, ולא נשמרו, או מהבהלה. כמו שאמרנו קודם, שחס ושלום שעצם הפחד, הוא יכול לגרום את הדברים האלה. כן, אני רואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אבל אולי תסכמו לי שעוד חצי שעה. אני חושב, כן, יש דברים מעניינים בהמשך. כן. זה גם חשוב, גם חשוב לעצמנו. אני אגיד לכם שאלה ככה, בעצם צריכים לדון. באמת המצב שלנו זה מצב של מגפה או לא מצב של מגפה. ועוד דבר שצריכים לדבר, האם להגיד להמשיך את התפילות של ריבון העולמים שתעצור המגפה או שתמנע המגפה, או אבינו מלכנו חזרנו לעולמנו, כן, אנחנו נמצאים בחודש ניסן, ימי של שמחה, ימי של גאולה, לא ימי של בידוי, לא ימי של תחנונים. הרי לא אומרים יענך אדוני בנצורה, אנחנו לא אומרים, זה לא ימי של צרות. מצד שני, אולי, אם לא עכשיו ומתי, אז אם לא נתפלל, אז מתי נתפלל? בשו"ת עולת יצחק, חלק ג' סימן ר' ב', הבאתי ששו"ת ימי יוסף, רבי יוסף ידיד הלוי, דן, היה בזמנו, היו בירושלים, היו כאלה שהיה הרבה עלה לארץ ישראל, וכמה שזה משחית את דיבול הארץ, קבעו תענית, בחודש ניסן. זאת אומרת, הוא אומר את כמה טעו אלה שהכריזו תענית על זה? אין להם ממש להסמוך. איך אתה מקוים את תענית? חודש ניסן. כתבתי שאולי שלא ילמד עליהם זכות, כמה שהאיסור תענית בחודש ניסן לא מעיקר הדין, זה מנהג, המקור שזה מסכת סופרים. על פי הגמרא כותב הפלי חדש ועוד אחרונים שזה מותר, מותר להתענות בחודש ניסן. אז אם כן, אז כמה שהתענית זה צורך שעה, זה משחית. אז מה, אז עכשיו הוא משחית את גולה, אז מה, אז לא נתענה, מתי נתענה? אחרי שהוא ישחית, זה הזמן. אולי גם המצב שלנו, כאילו חס ושלום, לפי העניין, לפי המצב, יש כאילו צורך להתפלל. אולי צריכים לדלג על חודנו לפנחו, כאילו אפשר, כאילו אורנו מלכנו אין לנו מערך אלא אותה, בלי, לא בסגון של בידוי. הבאנו את מה שמערץ אומר, לא להגיד שתמנע, לא להגיד שתעצור המגפה, אלא שתמנע המגפה כדי שלא לפתוח פה לסודן. למה כשאתה אומר שתעצור, משמע שכבר התחילה. כדרך שאנחנו אומרים באבינו מלכנו בעשרת ימי תשובה. בלשון זה יכול להתחנן בה, אפילו בזמן שאין מוות בעיר, ועיין מה שכתבתי בפירוש אבינו מלכנו בסדר ראש השנה, שם כתבתי שכן כתב הרב שבט מוסא בדרושיו. לשון המעריץ שם בעץ חיים, שייך לבקש רפואה לחולים שלא נגע בהם מגפה, זה שלא יפגע בהם מגפה שיתרפו, ביקש מנע מגפה מכל וכל. ואין לומר עצור מגפה, זה משמע שכבר התחיל אחד לשלום, וקיים על הנדה לא יפתח אדם את פיו לסטן. פלטי, הסתכלתי בספר של, הוא כותב, כתבתי בשם הרב שבט מוסר. יש שם בעץ חיים מביא על שאבינו מלכנו, פירוש של השבט מוסר על אבינו מלכנו, שם הוא כותב בסוף, שהוא יציג אותו בקיצור נמרץ, את מה שהוא כותב. אני מסתכל אבל בדרשו של השבט מוסר, זה לא כתוב בכלל את זה, לא מוזכר. לא מוזכר בכלל לדבר הזה. על כורך, שמרץ מתכוון, שכתב השבט מוסר, שהוא גורס מנע מג'יפה. לא שהוא הפירוש להגיד מנע ולא עצור, על זה לא יתייחס בכלל לשבט מוסר. הוא גורס ככה. ומה החידוש? שיש כאלה גורסים עצור מגפה. כן. יש ככה אפילו רב עמרם גאון, יש מפרשים שגורסים עצור מגפה. אז כתב מנע מגפה כמו שאנחנו גורסים. אבל למה להגיד מנע ולא להגיד עצור, זה לא כתוב בשבט מוסר. בשבט מוסר כתוב את הדברים האחרים שלפניכם. גם השיח כתב מעריץ בפסקה אחר הזה. כתב הפרי חדש, זכור, לא להגיד זוכור כי עברה נהוק לשון הפסוק, אלא זכור, גם זה לא כתוב את זה בשבט מוסר. מי שאתה יודעת, כאילו השבט מוסר זה הדפוס היחיד מה שיש. יש רק דפוס אחד, נתפס בקושטה בשנת קושטנדינה, שנת תעב, אין דפוס אחר. אז זה בטח זה הדפוס שהיה לפני מארץ, לא היה לו ספר אחר. הוא כותב ככה, יש דרוש לתשובה, אבינו מרכנו. הוא אומר, כלי דבר וחרב ורועב ושבי ומשית ומג'פון ובני וריתך. למה יש פה כמה דברים? יש חלק דברים מהשמיים, דבר, רעב, מגפה. חרב, שבי, משחית, זה בידי אדם. אז הוא עונה שתי תשובות. והתשובה השנייה היא, כלל מגפה עם שאר פגעים רעים, לפי מה שמתרץ את זה, לפי מה שכתב הרב בעל תולדות יצחק, הפסוק המוכר ביום המגפה, בזמן המגפה, אפילו מי שנופל מן הגג, או באש או חיה דורסתו, וכן כל פגע רע נקרא מג'פה. כך הוא כתב בשם המדרש. חידוש גדול. בזמן מגפה, מי שמת, לא מהמגפה. הוא מת מדברים אחרים. נפל מהגג, בלי קשר בכלל למגפה. או דברים אחרים, כל זה נקרא מגפה. פירושו, שמבחינת מלאך המוות, זה לא משנה מה מתים. שהמחלה גורמת את זה. הכל זה, כאילו, מה לי הכל, מה לי הכל. לכן לרמוז לזה הוא קרא מגפה עם שער הפגעים, ואומר כל פגע אשר יהיה בזמן מגפה נקרא מגפה. ככה הוא כותב לפניכם. לפי דבריו, כאילו, כללו את הדברים האלה ביחד, מגפה עם שער הפגעים הרעים, להגיד שהכל זה בעצם עכשיו מגפה. אבל נראה שכל זה רק לפי הגרסה שלו. הוא משחית ומג'פה. אנחנו לפי הגרסה שלנו, ישחק המוסיבים, וסוטם, ויתר רבה להם רעים. לפי דבריו, המגפה זה הדבר האחרון. אז אם זה הדבר האחרון, אז כאילו זה בעצם אומר על הכל. זה מובן למה אמרת לא עתיק את הפירוש הזה, כי זה לא שייך לפי הגרסה שלנו. אבל בהמשך הוא כותב, מנע מגפה מנחלתך, הרי כתוב לפני כן, כללה ומג'פה. הפעם אחרת הוא מנע מג'פה. איך להסביר את זה? אז הוא מסביר ככה. כבר שאלנו על רפואת החולים שניצלו מן המגפה מחמת חוליה. אם כן, אפשר שיפגע בהם מגפה, אחר שיתרפו. הרי יש אנשים שהוא אומר שמענין דבר, דבר לא, לא ברור. אבל הוא אומר שאדם חולה במחלות אחרות, הוא לא מת מהמגפה. אז, אבל יכול להיות שהם יקבלו, ינגפו, אחרי שיתרפו מהמחלה שלהם, היא המחלה אחרת. צריך לבקש שימנע מג'יבו מנחלתך. וזה יתיישב שחזר לומר מנע מג'יבו, אחרי שכבר אמר לה כאלה דבר ומג'יבו, כאן זה בקשה על חולים שניצלו מהמגפה. שלא ינגפו מהמגפה, כמובן שהם מוכנים לה. כמובן שעכשיו אינם חולים. זה אמר את זה בי את הפירוש הזה. אבל העניין הזה שלא ישלח דפים לשטן, זה לא כתוב את זה, הבעל, כאילו, השבט מוסר, בכלל לא מנה ולא מקסדה, זה בכלל לא קיים. סכת תענית, פרק שלישי. כתוב, עיר המוסיר 500 רגלי, ויוסו ממנו שלושה מתים ושלושה זכר. זה הרי זה דבר. פחות מכן, זה לא דבר. עיר שמוציאה 500 אנשים, ויצאו שלושה מתים ושלושה זכר זה. אומר רש"י, אם ימות ביום אחד שלושתם, או ימותו שלושה בארבעים, זה לא דבר. למה? אולי זה מקרה, זה לא קשור לדבר. ולכן צריך שלושה מתים בשלושה ימים, כל יום אחד. והרמב"ם אומר שמדובר על אנשים רגילים, גברים, לא אנשים ולא זקנים ולא קטנים. הוא מדייק את זה או מה שכתוב עיר המוסי או שיוצאים ממנה, או משקדו 500 רגלי. ככה דנים בזה המפרשים, הרב המגיד, הר"ן, מאיפה דיוק, מובא בתוספות יום טוב. תפארת ישראל שהמסכת תענית כותב, מביא שיש בן דאמר שבכלל על דבר לא מתריעים, ושם בעיתו זו. על ידי חרדת ההתרעה אפשר שיתרבה הדבר. זה מה שאמרנו קודם, שזה שמפחדים מזה, זה יכול חס ושלום בזה בעצמו לגרום יותר. ולכן יש אומרים שלא מטבלים בשעת הדבר, אמר אלכסן. יש דעה כזו מובא ביורי דעה, הרמה מביא את זה, בסוף סימן שיניים דלת, שחס ושעת דבר לא מטבלים. למה? כי זה יגרום לאנשים פחד, ואז לכן לא לשבת בכלל שבעל נפטר, לא נפסק ככה להלכה. הרמה כותב שהוא רק קצת שנוהגים ככה. אבל בכל אופן, אבל הרעיון הוא בטח נכון, כמו שאמרנו קודם, שמשום בעיתו זו. אם המצב שלנו נחשב שזה מגפה, ועד עכשיו, אומנם בעולם יש אלפים מתים, בארץ ישראל ברוך השם, אין אדנה אלא אהובה, השם עד עכשיו נדמה לי שיש רק 12, וגם מתים זקנים, שבלב אחרי יש להם מחלות אחרות, שאולי זה רק הוסיף, אבל אי אפשר להגיד שזה ככה. ומצד שני, יכול להיות שמה שלא מתים חס ושלום יותר, זה בגלל התרופות, בגלל כל הזהירויות, כל הדברים שמסביב. דהיינו, באופן טבעי, הקדוש ברוך הוא מתנהג, העולם כמנהגו נוהג, העולם מתנהג לפי טבע, בדרך כלל. אז מבחינה טבעית, יש מצב שמתנהג על פי אלוהים, גמטריה של הטבע. אז בעצם זה מגפה, רק כיוון שעושים כל מיני פעולות למנוע את זה, זה עוזר. הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע שהתרופות לא יפעלו. אלא אם כן זה חס ושלום רק במקרים מיוחדים שצריך איזו השגחה פרטית. אז במילים אחרות, אז יש פה לדון. בעצם, בלי התרופות, בלי כל הזהירויות, כן היה מצב שימותו שלושה מתים יום אחרי יום. אבל בפועל זה לא קורה, ושמונעים את זה. אבל יש להגיד שזה לא מגפה. ויותר מזה, אני חושב חילוק יותר עיוני, שלמעשה רשי אומר, למה צריך שלושה מתים בשלושה ימים זה אחר זה? כי אם לא, זה יקרה בעולמו. זה לא דבר קבוע. כל זה כשלא יודעים את הסיבה של החולי. מתים אנשים, אתה לא יודע מה. אבל היום, בזמננו, לפי כל הידיעות, זה יודעים את השורש. יודעים שיש זה, זה מגפה. זה הדבר שגורם. לא שאתה, אני לא יודע, אולי זה מקרה. זה לא מקרה, ויש סיבה שחס ושלום יכולה להרוג ולהזיק להרבה אנשים, אז ידוע שיש מגפה, רק מונעים אותה, עושים כל מיני פעולות שזה עוצר אותה. אז אי אפשר להגיד שזה יצא במקרה, זה לא במקרה, יש מגפה, רק אמור, אז אם כן, אז מבחינה זאת, אז אני חושב, אז אם עכשיו אנחנו דנים, מה שדיברנו על זה, שאם נחשב שיש מגפה, רק לעצור את המגפה, מה שאמרת דן, אולי חס ושלום, לפי כן הדיוק הזה, הוא לא משמעותי. הדיוק של כאילו לעצור המגפה, חס ושלום, אפשר להגיד שכבר יש את המגפה, וצריכים לעצור אותה. מה שלא מתו, זה בגלל שזה נעצר.
גם מחלות אחרות יש. אם לא נמנע אותה, מחלות אחרות גם.
אבל הם לא מגפה. הם לא מגפה, זה משהו שמדבק. יש
מחלות הנשמה. מנשימים
אנשים, אם
לא היה מחלות
הנשמה,
היו
מתים. נכון, גם מחלות אחרות. גם מחלות אחרות, מחלה נוראה.
בגלל המחלות הנשמה שיש, מנשימים אנשים באופן מלאכותי.
נכון, נכון, אתם צודקים. אבל על זה כתוב ידבק אדוני, בואו איך לצוב. זה מה שמדבק, זה מגפה. מה שמדבק, זה גדר אחר. זה מחלה שאין קשר. אדם, אין קשר לחלה שני. אבל מגפה זה פירושו, שזה... כן. מה שדיברתי קודם על העניין של הקורונה, אמרנו שזה מצאו את זה רמוז ומעשי העגל וחילוגים. אמרנו רמזים במילה קורונה. יש עוד כאלה שאמרו כל מיני רמזים. למשל, וראיתי בחוברת אלון, עינינו גל, תלמיד חכם חשוב, שהוא כותב קורונה זה לא מקרה, זה לא עיר בסין, זה לא שם של רופא, יש לזה משמעות, זה כתר, זה מילה בלטינית, זה כתר, זה כמו ביידיש אומרים קרוין, יש צורה של החיידק הקטלני, יש לזה צורת כתר, ובבחינה מתגלה צורת כתר, לכן מכנה אותו האנושות בשם כתר. אז הוא אומר רעיונות, במשכן היו כלים בעלי כתר, נגד שלושה כתרים וכו' וכו'. ההתפשוט של הנגיף הנורא הזה משמיים מעוררים על שתיקה בבית הכנסת. התפרסם המכתב הנורא של הרב פלמן, בנו של הגאון הגדול בבן ציון. התגלה עליו בחלום, לעורר מעלת השתיקה בעת התפילה, הוא מעריך על זה. נו, בעמותנו רואים זה לא עזר, והוא הלך לבית עולמו, העורך הזה, שמעתי לפני חודש. והוא מעריך על זה, השכינה שורה בבית הכנסת, צריכים לשמוע על שתיקה, והוא עושה גמטריות. קורונה עולה בגמטריה שכינה, 385 עם הכולל. ותוסיף 19, דיינו, להוסיף 19, דיינו, ב-18 ברכות, להקפיד על תפילת 18 ברכות, זה ביחד, זה יוצא 386, אז זה רמז ברור ש... מסלקים את השכינה בפרט בתפילת לחש. טוב, ככה הוא אומר, והוא מעריך על זה, אני לא רוצה להכנס לזה, אבל צריכים לדעת, מדברים ברמזים, בספר הקבלה שבשפות, רב גרסלסון כותב, הקשר בין כתר וקרן, בלי קשר למה שהיה בזמננו, זה קרן, זה קרון, הספירה העליונה והתחתונה, ספירת המלכות, באנגלית קוראים לזה קרון, זה לטינית, זה קורונה, כתר, השורש של זה בלשון הקודש, קרן, לפי תורת הסוד, אתה יכול לגלות את המשמעות המלאה. יכול, הוא מעריך על הנושא הזה. מה שאני רוצה להגיד, כאילו, אנחנו דנים לפי על השמות, ואיפה זה רמוז. זה בעצם, כאילו, שמשמיים מדברים איתנו בשפה כזאת, זה בהחלט יכול להיות. בזמנו דיברנו שגם בעוונתנו הרבים, כמו שהיה בעבר, השמות של כל הארגוני חבלה שהיו, זה חמאס, לפני כן היה פתח, וגעדה, למי שלא יודע ערבית, לא מבין מה זה, אבל קעידה, לא יודע מה זה. אבל חזבאללה, כל השמות שלהם, מי שיודע, מי שמבין את השמות שלהם, מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כל המזיקים האלה שהם מתגלמים בבני אדם בצורות כאלה, יש בזה רמזים, מי שמבין את הפירוש של המילים, רק אין לי זמן כעת להעריך על זה, אבל מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשמות של כל הצרות האלה, איפה החסרונות שלנו, מה אנחנו לא בסדר. כאילו אני רואה פה חיזוק לדבר הזה. אבל טען ידידנו הרב איתמר כהן, כל זה בעברית אומרים קורונה, אז כותבים קוף ואב ריש ואב נון ה. אבל זה לא נכון, בלשון הקודש, בלשון, איך כותבים קורונה? צריכים לעשות קף, ריש, נון א', קורונה, זה לא קורונה, קורונה, זה קור. טוב, עכשיו, אם היינו מחפשים, ככה הוא טען, הוא אומר פעם מורת בהם קסר, כתב אותו. אז הוא כתב א' תו ה', אז הוא אומר לו, לא כתבו ככה אותו. אומר, איך אתה רוצה לי טוב? אומר לו, א' ו' ת' טוב. הוא אומר, מה? אומרים, אותו? אותו! אז הוא כתב אותו. כן, בסדר. אז למעשה, אבל אני חושב ככה. זה נכון. אם היו מחפשים בשיטת הדילוגים, לפי קורונה, בכף ר' נ' א', מסתם היו מתאים דברים אולי יותר מעניינים, יותר חשובים. אבל כיוון שבעוונותינו הרבים, זה השפה של היום, ככה כותבים היום, אז מה כדי ברוך הוא ידבר עם העולם בשפה שלו, שהם לא מבינים? מדבר, כתוב במסכת נדרים, כל כינויי נדרים כנדרים, הרי יש לנו מפורסם בהלכה במסכת נדרים, שאומר, שהוא מסביר, הרי יש, מה זה, הכינויים הם, יש מן זה אמר, מחלוקת הגוהן וריף לקיש, הם זה לשונות שבדו להם חכמים, כאילו שאנשים יעשו נדרים בסגנון הזה, או שזה לשונות של גויים. וגם זה נחשב נדרים, וההלכה אומר שיש לזה תוקף של נדר. איקה למדק, לפי רבי יוחנן של לשון גויים, אז למה אמרו גונם, גונח, גונוס? יש עוד מילים. למה דווקא זה? אז הוא אומר, אז למה הביאו רק את המילים האלה? אז תגיד לי, כל שפה של הגויים, מי שאומר נדר בשפה הזאת, זה נחשב נדר. הנכון שראיתי בזה הוא מה שפרש החכם הגדול, רבי יהודה ברבי חסדאי, רבו תאש מעינן. לא מביעים בלשונות גויים, שהם לשונות גמורים, שהנדורה והנדורה. אפילו בלשונות שאינם גמורים, כגון אלו. זה גונוח, גונוח, שהרי לשון הגולש הוא, אלו שנשתבש. אם אתה מדבר בשפה של גויים ממש, פשיטה שזה נדר. אבל המילים גונוח, 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 זה לא מילים של גויים. זה השורש שלהם, זה בלשון הקודש. והיינו חושבים שזה לא נדר, זה לא לשון גמור. ממש מעלה, כמה שהנוכרים מדברים בהם, אף על פי שאינו מעיקר לשון המילים משיבוש, הוא בידם, הרי הוא נדר גמור. ופה אני לוקח יסוד. אז לשון הקודש משובש זה לשון. אפשר לדבר איתו. זה תוקף. אז מה לעשה? קורונה, זה השיבוש שלהם, יש לזה גדר של לשון. דרך אגב, רק להסביר את המערן מתכוון, למה זה לשון הקודש משובש, זכור לי בשיטה מקובסת, שהוא אומר שגונום זה גודש נום. גודש נום. כאילו אמר, נם, דיבר, זה כאילו זה מילים שהיו בלשון הקודש ורק לאט לאט עברו. עוד דבר שהרבי תמר כהן מאיר, מה שהגיע מארץ שתמנע המגפה, במקום שתעצור המגפה, צריך עיון. אז מה בראש חודש? גם אומרים, יהיה רצון שתעצור המגפה. למה לא אומרים שתמנע את המגפה? עשה עבודה זה יום הכיפורים, שנה שתעצור בה המגפה. אבינו מלכנו, אומרים בעשרת ימי תשובה, שמה כתב, לא אומר עשר מגפה, מנע מגפה, אז אם כן, אז הוא אומר, אחי, הרב משולם אומר, אולי ימי דין שנה, אבל אומרים, כלה זה, אבל הרב ומג'יפה, מה זה כלה? והשמורות, אומרים, חיים שואלים, הוסר ממנו, זה אבל הרב ומג'יפה, מה זה הסר ממנו? הסר, משמע שכבר התחילו. כן, זה שאלה ששאלו עוד מתלמידי חכמים, ואני חושב שהתשובה היא ככה, איך אומרים, למה מעריץ, לא יודע, הוא כותב שהמעריץ מגיע, הגיע שתמנע המג'יפה. לא בטוח שהמעריץ יתקן מעצמו, כי מה לסכות הרבה חדר סינן. משמע שזה לא הדעה שלו, ככה היה מקובל בין חכמי דורו, שהיו, כשאמרו את התפילה הזאת, ככה היה אמר. למשל, בהנרות הללו, כשמרץ תקן, מעצמו אומר, כמו שהגעתי, אני הגעתי. אבל פה אומר אחרי ג'רסינה, לא בטוח, אולי, כן, לא, לא, לא ייחס את זה לעצמו. בכל אופן, בראש חודש נכון, כתוב שתעשור המג'ב, גם בכתבת קודשו, שמו משיר שתעשור המג'ב. התשובה היא, לא, שם לא שכחתי לשכפל השטן. למה? שם מדברים, כל ראש חודש אמרו את הנושא הזה. כשיש מגפה, ואתה אומר שתעצור, שיש זה מתחיל, או שעומד להתחיל, אז אתה, אם תעצור, אתה כאילו אומר, כבר יש. אבל כל ראש חודש אנחנו מתפללים. העניין של לפתוח פה לשטן הזה בדבר, כאילו שיש אבא אמינה שזה קיים. אבל סתם שמתפללים, אז כן, רק אני רוצה לבסס את זה, וכן. א', עצם הדקדוק של מערית הוא זכה לכוון לאחד מהראשונים, שמובא בספר דקדוקי הרעק, זה אחד מהראשון, רבי אביגדור הכהן, זה מובא במחזור ליום כיפור אשכנז, אוצר הראשונים, דף ר' ל"ו, הוא כותב ר' ל"ה, הוא כותב מגפה בא בשביל עוון. אם עשו עוון קודם לכן שימנע המגפה לא יצא. לכך אומרים מנע מג'יפה מן נחל הרעה. לא אומרים עשור מג'יפה. אף על פי שעשירו כדי בעשר מג'יפה. שנאמור והמג'יפה נעשרו. אין שייך עשירו אלא בדבו שהוסחל כבר. אנחנו מבקשים שימנע ולא אתחל. בדיוק מה שמערית אומר. הוא כותב שזה הסיבה. ויש תשובה של אחד מחכמי איטליה. נתפס בספר זרע יעקב. קובץ תשעי, ספר יוזן. מחכמי קוני במדינת איטליה, רבי שלמה יחיאל רפאל הכהן, דלטורי. הוא אומר, אני רואה חזנים, חלק אומרים, באבינו מקנו עשר מג'יפה. יש כאלה אומרים מנע. וראיתי כתוב, מדודי הרב הכולל, נכון לומר, מנע. כי עצור, ראיתי כתוב שנכון לומר מנע, עשור דבר יש מענו. אל תגיד, אלו שאומרים עשור לא עדיף שתאמרו מנע. וגם, יותר טוב ככה, וגם להשתוות, כי רובם אומרים מנע. אבל אמר לו את תואת אוזנם, לא שמעו לו החזנים האלה. אבל הוא, אז הוא כותב, הוא שלח פה איזה שאלה, איזה חכם אחד, הוא אומר ככה, נוסח אשכנזי מנע מג'יפו. והמערם בעידן ריתך אמר עשור מג'יפו. המנהרה לענודתי לא באת העם הזה. אתה אומר, עשור מג'יפו, משמע שכבר התחילה המגפה. הוא אומר, לא, תשמע, עצירה ומניעה אין להם הוראה מיוחדת לכל שורש ושורש, לכל שם ושם. דהיינו, זה לא חייב להיות שזה ההבדל, שמניעה זה לא שלא התחיל, ועצירה זה כבר התחיל. לפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה. לפעמים מניעה וכן יצא עצירה, או לכולו, בעשר השומעי. מה זה, חייב שיתחיל, שהעצירה יתחיל לגשם ויפסיק? לא חייב להיות ככה. וגם הרד"ק אומר שהעצירה זה מניעה. למעשה צריכים לדעת ככה. בתרגום, למשל עשרני, מנעני. מנעני. אז המילה מנע זה בלשון הקודש. גם עצר זה בלשון הקודש. אבל מה בעצם ההבדל? לכאורה זה לא כל כך ברור. יש כמה מילים נרדפות. חדל, מנע, חסך. יש בספר ביור שמות הנרדפים, דף קופנון ודף רשותת, להסביר את ההגדרות האלה. בכל אופן, הוא אחד. הוא אומר, מניעה זה עצירה, כן, וימנעו רביבים, זה עצירה לשעתה. אז אם כן, זה לא זה הנקודה. אבל מצאנו בתעוצר המג'יפו, והמג'יפו נעשרו, עניינו שנעשה לאחר שכבר התחילה. לכך הסכימו הרבנים להניח לשון עצירה שבפסוק, עצירו בדווגו, ולבחור לשון מניעה, הפך לשון הפסוק, וזה מבורר תפה. הוא אומר, לא משנה מה בדיוק הפירוש, אם יש הבדל בין מניעה לבין עצירה. אבל בפסוק כתוב, ותעשר המג'יפו. אז אל תגיד את הלשון הזה, תגיד מילה אחרת. כאילו, מובן. לפי זה, אז מיושב. בעצם, אני אומר, לפי המהלך שלו, אז שם, איפה שכתוב מגפה, אל תגיד עצירה. אפילו שבעצם לא חייב שזה יהיה פירוש, אבל בתורה זה כתוב בסגנון הזה. אז יוצא שלכן שמה בשמורו שאומרים עושר ממנו כמה אחוז זה לקח וכך, לא מדברים דווקא על מגפה, מדברים דברים אחרים. אם אתה לא מדבר רק על מגפה, אתה אומר לא נורא שתגיד בלשון שאפשר להבין ממנו שזה כבר מתחיל, רק איפה שמדובר המילה מגפה. ליישב את הנוסח של ראש חודש, שאומרים שתעשור המג'יבו, שם זה נשאר קשה. איך אומרים שתעשור המג'יבו? אז אמרנו קודם בעצם את התשובה. אמרנו קודם תשובה, כיוון ששם זה לא הזמן של צרה. זה, כל ראש חודש אומרים את זה. אין מג'יבו, אין כלום. מתפללים על הרבה דברים, גם את זה. יש לזה יסוד בעיון יעקב. העניין של לא לפתוח פה לשטן, זה מובא בגמרא בכמה מקומות. ברכות דף יוטט, דף סמך, ובכתובות דף ח' עמוד ב'. במסכת ברכות כתוב ככה. מביאים פה עניין אבל, שהם נמצאים, עוסקים בהספד, המת מוטל לפניהם, זה הגיע הזמן קריאת שמע. יש מודים אחד אחד בגרעין. אם לא מוטל לפניהם, הוא יושב ודומם, והם עומדים ומתפללים. והאבל מצדיק את הדין. מה הוא יגיד? ربنا عالمين هرب عضبي لبنا غا اسمعوا اخي ما كتبوا هذا الكلام مش كتبوا بمرة كده لا بنت جاء ولا نفرح لا نفرح تو من مني احد مني الف هذا شلا كهو عمر عابد هي رسالة مش تقدر في رسالتنا مرة بعيه لا مبعيلة لي نحن من مرة خي لا ما الف ده عظم في الصدان شنا عمار كم عاد كسبه ما ينو لعمر دومينو كها عمر امروك نتزال ما كتبوا هذا خير شمعوا ده مرة ده ما قصينا سبب אתם אמרתם שאתם כמעט כמו סדום, בסדר, אז כבר הוא, אתם פתחתם כבר, אתם, כאילו, שאתם יודעים שאתם כמו סדום. אז לכן, שאדם לא יגיד שהקדוש ברוך הוא, שהיה מגיע לעונש יותר, ואז לא נפתח, אז אני רק אחד מני אלה. מה שמה אומר ראשי? תיפרע, כאילו, היה מגיע לי. אומר, שואל הכותב, בעין יעקב, הוא אומר, אז אם כן, איך אנחנו אומרים, חותנו לבון, אתה עושה דבר בו עלינו? אז הוא עונה, טוב, זה על העבר. אני לא אומר דבר שחס ושלום שמשמעות שלי פרה. העיון יעקב אומר עוד תשובה. וזה בדיוק התשובה שאמרנו קודם. דווקא בשעה שמדדן מתוחה עליו, כי השטן מקרב בשעת הסכנה, כמו שהוא בשבת ימי האבל. אז מדדן מתוחה עליו על בני ביתו. כך אמרינה, הוא מביא את הגמרא מסכת כתובות, שמה כתוב, רבים שעדו, רבים ישתו. כמשתי הראשונים, כמשתי האחרונים. מה זה רבים שתו? שתו את כוס הפורענות. אז מה רבים, מה אתה צריך להגיד חס ושלום שעוד יהיה גם בהמשך? או ככה משתי אחרונים. תגיד רבים שעדו. משתי הראשונים. אל תגיד לשון שחס ושלום שיש לזה משמעות, שזה יש פתחון פה שזה יהיה גם בהמשך. וכן הפסוק הזה, שמו דבר אדנו יגסין את אדם, זה בשעת צרה. מה היו עם ישראל היו בשעת הצרה. אז אם כן, פתחו פה לסתן. בשאר יומים אפשר שהם גבידו. אז אם כן, זה ראייה לתירוץ שאמרנו קודם, שבראש חודש, שזה לא זמן הצרה, אומרים שתעשור המג'יבו, בזה אין שום גפידה. כן, אז אמרו בסדר, אמרו חומר, בוא, רציתי להגיד עוד כבר דברים, אבל אני רק אסיים בחידוש, לענייננו, כן, הזכרתי עוד דבר, אמרתי קודם שאני אסביר מה זה דבר למגפה. אז רק לפני זה, מה ההבדל בין דבר למגפה? מגפה זה פירושו שלא מחייב למות. דבר זה חייב למות. כן, זה ההבדל. ככה אני ראיתי בספר רחש הלב. הוא כותב ככה. הרד"ק, מי שידייק בספר השורשים, משמעות תיבת נגף, מה זה נגף? כמו מנוע רפוי שורש, זה חפו, עיקו. אז יש במידה ויש בלא מידה. לא חייב שמישהו עיקו אותו, שהוא ימות מזה. אז זה הנגף. כזה שכחנו, התיבת מגפה בסתם, זה לא מיטה. אבל מכת דבר... למשל, במצרים, מתו, חייב, זה רק מיטה. ככה הוא כותב, ויש פה עוד דבר שחשוב מאוד, יש שני פגעים. יש פגע שנגזר עליו לענש בעת המגפה, ויש מי שנספה מחמת חוסר הבחנה. יש מצב שהקדוש ברוך הוא גוזר, ועל זה לא עזור שום דבר. לא קטורת ולא שום דבר. זה גזרת הקדוש ברוך הוא. אבל יש מצב שאדם שלא מבחין מטוב לרע, על זה יש כוח למלאך המוות לעצור את זה. אבל יש כאלה שנפגעים מהתוספת. דהיינו דברים שבעצם לא נגדר עליהם. אז הדברים האלה, כשכל הסגולות, מה שיש, יכולים לעצור אותם, וזה כמו שאמרנו, אנשים מוסיפים בהלה, מוסיפים פחד, וכל וחומר לא נזהרים, אז בוודאי חס ושלום שזה יותר מסוכן, וזה מובן שזה ככה אפשר להבין כמה פרטים, כל השינויים שיש בדברים האלה, במי זה פוגע ובמי זה לא פוגע, מתי כן ומתי לא. רק אני אסיים בדבר משמח, עורר אותנו ידידנו רבי יוהד נהרי, השם ישמרו וחייו, אמר לי שיצא בזמן האחרון מגלת אסתר נוסח תימני בשם ההשתעות, שחס ושלום עלו להיות בחייה לדורות, טעות שתיכנס. כתוב במגילת אסתר, הוא בוגי, סופר, כתוב ששרביט, במגילת אסתר כתוב ארבע פעמים מילה שרביט. הפעם האחרונה כתוב חסר יוד. שם זה כתוב מלא יוד. אז הוא ביקש ממני לעורר על זה, חס ושלום שלא סופרים, כבר באו אליו בטענה, מישהו בא אליו, כתבת לי מגילה פסולה. למה כתבת לי שרביט היוד? אמר, לא בפידום, הפוך, זה טעות. איפה זה? מסתכל, אמר, טעות, הפוך, צריך את חסר יוד. תראה, יש על זה מסורת מפורשת. שזה שרביט חסר יוד, גם במנחת שי, גם בכסף הסופר, גם בכל הספרים המדויקים, זה מלא, יש ספרים משובשים, יש ספרים שטעו, כתוב למערבו חוסר יוד, ולמזנחו זה מלא יוד. המזנחו זה הכוונה בני בבל, מערבו זה המסורת של בן אשר, בקיצור המסורת האמיתית זה חסר יוד. מי שעושה מלא יוד, זה שיבוש. אומר לרבו נהרי, אומר לי, עכשיו הבנתי מה קרה בארידאי, גם כן נכנסתם, תבלבלו. רק שלוש, כתוב ארבע פעם שרביט. כל פעם כתוב שרביט. נורמלי לכתוב שרביט עם יוד. פעם אחת יש בלי יוד, לא שמו לב. אז גם ארידאי, כתוב אריסאי ואריסאי ואריזודו, אז המשיכו, ונכנס לאנשים השגיאה הזאת. רק רציתי כאילו להסביר את הנושא הזה כדי להבין באמת מה החילוק. למה הפעמים הראשונות כתוב שרביט מלא, ואחרון זה חסר. שלוש, כתוב ככה. פעם הראשונה כתוב, כל עבדי המהלך, ועמדין את המהלך, יחד הים אשר כל יפי אישו אשר בא המהלך, הלך חזר הפנים, יחד הים חזר לבד, מי אשר יושיט לא המהלך, שרביט, אז זה הוויה, שרביט מלא. אחר כך, הוא יושיט המהלך, לא יסר, אל שרביט הזוהב, עוד פעם, מלא. תקרא לסר, תקרא בראש, שרביט מלא. אחר כך, פרק חץ, פסוק ד', ויש עוד המהלך לעשר, אל שרבי לזוהר, וטוב לא נעשר. ואתה עמד, מי המהלך? לפני כן אחרי בצפקו, תתחנן לו אלא, אלא אחרי עוד המונה עברי. כתוב בגמרא במגידה דסת סבא עמוד בית, שהשרבי של החשבי ראש, כדי שאסתר תגע בו, הוא נמתח עשר עמות. השרבי עצמו הוא שתי עמות, הוא נהיה עשר עמות. אז אם כן, אז מובן, למה צריך להוסיף כן. אבל איך אני יודע, אחרי שהשרביט חסר, השרביט עצמו, שם בפרק חת, אסתר הייתה לפניו, כתוב בטיפול לפני רגלו, בטיפול כתתחן אליו. היא לא הייתה רחוקה, היא לא הייתה בחסר, אז לא צריך שהיא מתח, פה השרביט זה חסר. ושם, בפעם הראשונה, השרביט הוא מלא, בגלל שהוא להראות כאילו הנס היה צריך, כדי שתיגע בו, צריך למתח חסר. יש בגמרא מנדה אמר שאומר שנמתח 16 אמה, 24 אמה, 28, 200 אמה, כל זה, ואסתר ידעה את זה מראש שזה מה שיהיה, וכאילו ידעה כשהיא אומרת למרדכי, תראה גם, את צריך להיות לי נס, גם כשהיא אומרת איך שרביט עזוב זה מלא, כי היא אומרת לו, תשמע, מי אמר שיושיתי בכלל בשרביט, וגם אם כן צריך להיות נס, מה, נסמוך על הנס? אז זה הבנתי גם את הסיבה, כי אתה תמיד, מה זה האצבע לרבות? אשר יושב, לא, אף שרביט. אף שרביט, מה זה בא לרבות? זה בא לרבות שיש עוד שרביטים. דהיינו, כתוב שזה נמתח. אז אומר מדרש תלפיות, זה לא מחלוקת, כל הדעות צודקות. זה נמתח 10 אמות, ועצר. אחר כך נמתח 16 אמה ועצר. זה כאילו עוד שרביט, ועוד שרביט, ועוד שרביט. אז לכן היא באה לרבות, יש עוד שרביטים. בפרק, אבל בפרק האחרון, בסוף, כתוב, יש את המלך יותר את שרביט הזוהב, שם זה נשאר קשה לכאורה. למה איך שרביט הזוהב? איך? פה, רק שרביט קצר, הוא לא צריך למתח. הוא מיד נוגע בו, הגובה הטבעי שלו, האורך הטבעי שלו, שזה רק שתי עמות. תשמעו פירוש הפלא ופלא. ראיתי בספר יד המלך, הוא אומר שבפרק ח', בפעם האחרונה, שאסתר כבר פה לא השרביט, זה לא בשביל שהיא תיכנס. הרי היא כבר נכנסה. הרי היא כבר נכנסה. השרביט הזה הוא נתן לה חשבירוש לא בתורה שהוא מרשה לה להיכנס. זה הרי כבר היא נופלת לפני רגליו. זה כבר... אז הוא אומר, הוא מסביר שהשרביט הזה הוא לא ניתן לה בתורה היתר להיכנס, אלא בתורה תקחי את השרביט. זה שלך, תעשי מה שאת רוצה. השרביט שלך, מה שאת רוצה, אז פירושו, אז מה פירושו? זה צריך שרביט אחר, חשבירוש. הוא יצא לה את השרביט. זה יהיה שרביט הזו, זה פה שני שרביטים. אני אקח לי שרביט אחר, זה יהיה בשבילה. אבל אסתר לא עשתה את זה. כאילו אמרה, לא, היא לא רצה כאילו לקבל את זה. הוא תעמל עם המאמר. היא לא קיבלה את השרביט, אבל מבחינתו, תקחי את זה בשבילה. אז זה איך שרביט הזו, טענו שיש פה שני שרביטים. זה חידוש מתוק מדבש. וגם מה שדיברנו קודם, דיברנו על העניין של גריאתו, דיברנו על העניין הדיומה, של גריאת הג'ודו. אמרנו שזה לא, למה זה לא נחשב הלב? צריכים לדעת, כתוב בפסוק אומר, ויסיר אדוני ממחו כל חלי, וכל מדווי מצרים עמו רעים אשר ידעתו לא ישים ממוך, ונתונם בכל שונא אחו. חידוש הזה, הפסוק הזה ידוע, שידוע בהרבה ספרים, השאר זה ג'מודריות, דסק, עדש, באחר. כל מלווי מסרעי מורם, השאר יודעתו, דסק, עדש, באחר, זה ג'מודריות, השאר. הפסוק הזה יש פה שני חלקים. ויסיר אדוני ממחו, כל חלי. זה לא כזו שזה ייתן לסונים שלך. מה, זה החלק הראשון. השני, מלווי מסרעי מורעים. זה המגפות. זה מלווי מסרעי מורעים, זה המחלות, לא טבעיות, זה מחלות מיוחדות. אשר יודעת, כמו הדסק עדש באחר, את זה ייתן בכל שונאיך. כותב בעל מדרש תלפיות, דבר אפילו ופלא. מביא בשם המנחה בלולה. החולאים הנהוגים, כמעט לא ינטל אדם מהם. זה דברים שבטבע, חסר שלום, כל מיני מחלות שבאים, אדם מצטנן, קורא לו וזה וזה. דבר, אז הוא אומר, השם יסיר את זה. אז הוא מתפלל, השם יסיר לך את המחלות האלה, שלא לא, לא, לא תהיה עולה. אבל מדווה מסרעי, אבל הוא לא כתוב את זה שישים על אסונים אחרים. למה? שלא יהיה, שהמחלות הזאת לא תהיה. אבל יש מדווה מסרעי מראים לא רגילים לבוא, רק מפעל אלוהים להעניש אור השועים. יש מחלות שהקדוש ברוך הוא מביא אותם בתורת, שצריכים לנקות את השטח, יש רשעים שצריכים לבער אותם, שצריכים להעניש אותם. אז למה? שמו דבר נפלא שהוא אומר, המיטות האלה הן הכרחיות לעולם. אלמלא המצ'בו והמלחמה ודמיה, לא תוכל האדמו נשא מספר הנולדים. שמעתם? אמרו פיצוץ אוכלוסין. אין מה לכל העולם. לסה אמרנו, תודה בכל שנה אחו. באופן שהכרחיות הושלם בהן. פירושו, אי אפשר, חייב כמה אנשים בעולם לסלק אותם. אז אם כן, אז זה אני לא יכול להגיד שהשם יסיר את המחלות, צריכים את המחלות, צריכים לבער את האנשים האלה, צריכים שיהיה פחות אנשים בחשבון. אז אומר, טוב, אז אם כן, חייב שהיא תהיה, טוב, אז לא, אז זה אי אפשר להסיר, אז זה יהיה על צון אחד. שיהיה המחלות, ברוך השם, אני רואה שהמחלות בארצות אחרות יסירו מות העולם, כן יכולו ש... ובפרט אלה שהם האויבים, שסוני ישראל, כן יבדו כל הירח השם. אבל מישהו שאל אותי, שכזה ברוך הוא יעשה שלא יבלדו, איש נלדים, צריך להרוג אותם. תשובה היא ככה, א', דבר ראשון, טבע. כזה ברוך הוא לא משנה את הטבע. נולדו אנשים, צריכים להיוולד. אני רק, מובן, אבל יכול להיות שיש בעצמם שיש פה, יש נשמות מגולגלות, חייבים, יש נשמות שחייב לבוא לעולם, זה גם שימותו. אז יש פה חשבונות שאנחנו לא יודעים. אבל סך הכל, מה שאנחנו צריכים ללמוד את הלקח מכל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא שמביא דברים מצד אחד דברים שמפחידים ומבהילים את העולם אבל זה אבל כמו שאמרנו לא שלא חס ושלום צריך להיכנס פחד ובהלה בצורה שאדם מתבלבל אלא פחד של יראת שמיים והוא עליהם עושה שיירו מלכונו אבל זה יראת שמיים בריאה דהיינו שהוא מבין שזה לא משהו שמצער את הנפש שחס ושלום אדם מתבלבל מזה אלא מבין, הקדוש ברוך הוא דורש ממנה משהו, שאני אתקן את עצמי. אז אם כן, אז כמו אמרנו רעמים, לפשט את העקמימות שבלב. אז כל הדברים המפחידים האלה שאדם יבין שהוא נמצא בסכנה. אבל אם הוא עושה מה שצריך, אז הוא רגוע ויש לו ביטחון והוא שלב. מובן, אני משתדל, עשיתי מה שצריך, אז הוא לא שהוא חס ושלום, יש לו כל מיני דמיונות ושחושב על דברים, שזה הדברים האלה חס ושלום רק מזיקים. זה פחד מזיק. אבל הפחד האמיתי, יראת שמיים האמיתית, זה דברים שלא מזיקים. כמו שגם הבאנו, שמי שמפחד מהקדוש ברוך הוא רואה את יד השם בדברים האלה, שהוא עיגר או בשורשות לכל העולמים, וזה בעזרת השם, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יקיים בנו שהמחלות יהיו בכל שונאינו ומאיתנו הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו רפואנו ועדנה ונרווה ושיענו ונבושר כי ילדנו התאמן כן יהיה רוצה. אמן.